לכולם. כמה זמן?
נדבר.
שיעור
הבא נקצר אותו.
שומעים אותי? טוב. יש פה דמויות מוכרות. ביקשו ממני קצת לספר על על הפעילות שלנו, נספר על הפעילות שלנו ברבנות הראשית לישראל. אנחנו נדבר במעמד הזה, באופן כללי, על הרבנות הראשית, על הכשרות הממלכתית, ונגלוש לאט לאט לנושא של אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות. האם לפי דעתכם, כיום במדינת ישראל, חלה על מישהו חובה להיות כשר? האם מדינה דמוקרטית, יהודית, או אולי יהודית דמוקרטית, נראה מה יהיה בסופו של דבר פה, האם יכולה לחייב מישהו להיות כשר? מה אתם אומרים? מה? רגע, אני שואל, האם יש מקום שחובה להיות כשר? מה?
אין חובה חוקית.
אין חובה חוקית, לכאורה.
אבל היה שיחה ארוכה
עם עמיחי. עמיחי, אז יש פה גם כן חפר פרות, מה שנקרא. אז התשובה היא כן ולא. זאת אומרת, כמו שרמזתי בתחילת דבריי, מדינת ישראל עובדת לפי חוקים שבכנסת, ומי ששותף לחקיקה, קשה למור, אם בכלל בעבר עוד היו, יש עוד כמה חוקים כאלו, מה שנקרא כפייה דתית, אבל בתחום הזה של קשות, אין למעט כמה חריגים. נתחיל בחריגים. כל מקום שהמדינה מחייבת אדם או אזרח להיות על פי חוק, הרי לא ייתכן שתגידו, שמה, אתה חייב להיות פה, אבל לא יודע אם קשר פה. מה לדוגמה? צבא. צבא. יש חוק חובת גיוס. המדינה לוקחת בן אדם, מביא אותו למקום מסוים, הוא אחרי איזה מסע קומטה, מגיע בשביל, תגיד, קשר פה, לא קשר פה, ידע לדעת, לא ידע לדעת. ולכן, מי שחווה פה את המילואים, את הסדיר, אז שהוא נכנס ל... מה שנקרא חדר אוכל של הצבא, הוא רואה קשה בפקודה. מה זה קשה בפקודה? יש פקודת מזון קשה בצהל, זה לא בדיחה. זה, פקודת מזון קשה בצהל זה חוק. החוק הזה אומר שהמטבחים בצבא הגנה לישראל יהיו לעולם קשרים. זה מימד אחד שבו בכלל יש כפייה. מימד שני, אז נגיע לזה תכף. ממד שני, זה כהחלטת ממשלה. יש החלטת ממשלה שאומרת שבתי החולים הממשלתיים חייבים להיות כשרים. למה? כי אדם יצא שם מאונס. אומנם הוא לא על פי חוק, אבל אם אדם חליל עבר תאונת דרכים, נכנס למיון, מגיע שעת הצהריים, אם הוא חצי רגל בחוץ, הוא יתחיל לשאול, תגיד לי, אפשר לאכול פה, אפשר לאכול פה. לכן המדינה מחייבת שבתי החולים הממשלתיים יהיו כשרים, הוא מכללי. אבל זה לא חוק, זה מדרגה אחת נמוכה יותר, החלטת ממשלה. יש עוד מקום שיש כביכול חיוב, וזה ברובד יותר נמוך מבחינת החיוב, זה חוזר מנכ"ל. איפה? משרד החינוך, מוסדות חינוך. למרבה הפלא, משרד החינוך אימץ מדיניות, זה מדיניות לעצמו, שכל המוסדות החינוכיים או המתקצבים לידי משרד החינוך חייבים להיות כשרים. עכשיו, זה בא לידי ביטוי גם בכפרי נוער, מה שנקרא, כן, בעליית הנוער, מי שמכיר את המושג הזה, או המנהל התיישבות, בעיקר ככה זה מכונה היום.
כל קשר
שם? סליחה?
כל קשר שם?
רגע, נגיע להם קשר או לא. חובה, על פי משרד החינוך, מחייב את הספקים, על פי חוזר, זאת אומרת, מוסד חינוכי, גם אם הוא לא דתי, גם אם הוא לא דתי, אם יש לו הסעדה בשעות הצהריים, דרך זה בפנימיה. בפנימיה זה יותר כלי, זה מוסדות פנימייתיים, כולל אולפנות וישיבות תיכוניות, אז הם מחויבים להיות כשרים, וגם מוסדות לא, גם מוסדות לא, לא דתיים. מה שזה, מה ש... היום זה קל יחסית לחוף את זה, כי יש, המשרד החינוך עובד עם מכרזים. אז אם במכרז כתוב שלא, שתנאי הסף זה תעודת הכשר, אז מילא, הקייטרינג שמציע את עצמו, הוא לא יכול לעבור את התנאי הסף.
זה כולל
גם את המזנונים בבתי הסף? כן. ואפילו, ולפי דעתי, גם המכונות שבא, אני לא זוכר עד הסוף את הלשון. ועכשיו, מה שבדרך כלל קורה, שמשרד החינוך הוא לא חף את זה, זה בעיקר בא מלמטה. זאת אומרת, אם אני מכיר את באופן אישי, זאת אומרת, הורים של תלמידים, מקומות מסורתיים, לא דתיים בכלל, שההורים באו, ומשרד החינוך היה חייב לספק את זה. זה קיים, ברוב המקומות המסודרים זה קיים. יכול להיות שיש חריגים ואפשר להתלונן, אבל זה לא על פי חוק, וגם זה לא חוק שלנו. זה מדיניות של משרד החינוך. אז למעט את המקומות, עכשיו דיברנו על הנושא של המשטרה, וכל מה שקשור, זה מגיע, זה תכף לשם. יש עוד שני חוקים שהם כביכול כפייה דתית, שעומדים באופן ניסי. למעשה שבית המשפט העליון עוד לא ביטל אותם. הראשון זה חוק הבשר, תשנ"ד. חוק הבשר קבע שכל מה, כל הבשרים, בשר ומוצריו, שמגיע מחוץ לארץ, חייב להיות כשר. חובה. יש פה אנשים שאוכלים טרף. יש. בכנסת הצליחו להעביר חוק לפני פרטי מתשנ"ד, שהבשר שמיובא ארצה, אם אין לו תעודת הכשר מהרבנות הראשית לישראל, אז הוא לא, לא רק שאנחנו יכולים לקנוס, הוא לא נכנס דרך השערי הנמל. זה חוק יותר חזק מהחוק שאני מתעסק איתו. החוק שאני מתעסק איתו, כמו שנאמר פה, אם אתה מוצא ככשר, תכף נגיע לזה, אז אתה חייב רגולציה. חוק הבשר לא מאפשר ליבואנים לייבא בשר טרף לארץ. בסוגריים, יש כמובן חריגים. יש, אם זה מגיע לרשות האוטונומיה, למה שמכונה האוטונומיה, או כל מיני חריגות, אבל בגדול, זה חוק מאוד כפייתי. זאת אומרת שהתעודת הכשר של הרבנות הראשית ישראל לבשר שמיובא ארצה, זה לא רק תעודת הכשר, זה גם אישור כניסה. זה, זאת אומרת, המס, רשויות המס, המכס, יותר נכון, לא, זאת אומרת, הוא לא יכול לשחרר את המחולה שלו, אם הוא לא מציג לפני המכס את התעודת הכשר של הרבנות הראשית ישראל. הדבר הזה נותן כוח אדיר לתחום של היבוא בשר מחוץ לארץ. זאת אומרת, צוותים של שחיטה שיוצאים לשחוט לעולם, זה קודם כל רבנות ראשית. על גבי זה יש תוספות, יש כל מיני גופים פרטיים שנדון בהם בהמשך, כל מיני מותגים קשותיים שלחלקם יש כיסוי ולחלקם יש פחות כיסוי. זה חוק אחד שהוא כפייתי. חוק השני שהוא כפייתי,
סליחה, מחילה, רק אסור להכניס את הבשר לארץ, אבל לשחוט אותו?
אנחנו מדברים על יבוא, כן. לא, זה רק חוק הבשר, זה רק ליבוא. בארץ מותר הכל, כמעט. עכשיו, יש עוד חוק אחד שהוא כפייתי, במחרות אני קורא לזה כפייתי, זה חוק איסור גידול חזירים על אדמת ארץ ישראל. שמעת על החוק הזה? באופן פלא. עכשיו, החוק הזה למעשה היום זה עוד מטה. מה זה עוד מטה? אין כמעט אפשר לאכוף אותו. למה? כי יש הרבה חוכמולוגים. מה עשו עם החוק הזה? מה שעשו עם חסה. מצא מנותק. מה כתוב בחוק? שאסור לגדל על אדמת ארץ ישראל. אז הם מנתקים, מגדלים אותם על פלטפורמות, כן, במושב גליה ובמזרע וכל מקומות אחרים, ו... עושים מזה מה שהם רוצים, אבל אני, והחוק הזה לא בוטל. אני, לפי דעתי, אם אנחנו אומרים שהחוקים הם נחקקים בכנסת, וזה שזה עדיין לא בוטל, זה לפחות דבר אחד מגלה, שזה רצון העם. חוקים זה רצון העם. אז גם אם זה לא נאכף, אני אומר, ולו בזה שיש פה איזה סוג של דגל, שמדינת ישראל אוסרת גידול חזירים, גם בשביל זה עדיין שווה שהחוק הזה קיים. בכל כי אין כפייה. המדינה אומרת, רבותיי, מי שרוצה יוכל כשר, מי שלא רוצה לא יוכל כשר. לא נכפה לאף אחד, למעט אותם מקרים שציינו. עכשיו, העלו פה את הסוגיה, אוקיי, אז מה כן עושים? מה התפקידה של הרבנות? מה התפקידה של היחידה שאני עובד בה? אז המדינה אומרת כזה דבר, אנחנו לא נכפה לאף אחד כשר, אבל הואיל ואנחנו מודעים לכך שעל פי הסטטיסטיקות, המצרך שנקרא מזון כשר ביחס לכלל אוכלוסייה זה כמעט 70, אפילו קצת יותר מ-70%. זאת אומרת, 70% מכלל אוכלוסייה במדינת ישראל, כולל ערבים. כולם. יש פה ביקוש למזון כשר. למה? או בגלל שהוא אדם דתי, או בגלל שהוא רוצה לסחור בבשר כשר. אם אתה קונה מוצר לא כשר, אתה לא יכול להיכנס לו לשוק בשר, לא לצבא, לא למנות, לא למסעדות. אלא אם כן אותן מסעדות מעטות. אז לא משנה אם אתה דתי או לא. הדרישה למזון כשר ביחס לכלל אוכלוסייה מדינת ישראל מספר אחד בכל העולם. מעל 70% מכלל האוכלוסייה רוצה מזון כשר. האם המדינה יכולה לומר, אז זה לא מעניין אותי? חושב שלא עושים, לא עושים את זה ככה, ולא בנושא הבריאותי, ולא בתחום החקלאות. כל דבר שיש לו עניין ציבורי נרחב, המדינה כן מתערבת. אז גם בנושא קשות היא החליטה להתערב, אבל תחת איזה כובע, איזה מסלול, להגן על הצרכן. אותו צרכן שמבקש מזון כשר. זה הטווח שבו המדינה אומרת, רבותיי, אנחנו לא כופים על אף אחד, אבל אתה כאן מוצע ככשר, אז אתה חייב רגולציה, ותכף נבין מה חייבים כבר. אז למעשה אנחנו אומרים כזה דבר. לצורך זה נחקק, אני לא רוצה להראות אתכם, אבל כעיקרון יש כמה חוקים. יש החוק הראשון שדן, למעשה אפשר לומר שייסד את הכשרות הממלכתית, זה חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם 1980. בפעם ראשונה שמדינת ישראל קבעה שהסמכות למתן תעודת הכשר לכשרות נתונה למועצת הרבנות הראשית לישראל. זה החוק הזה. מה היא כתבה שם? שמועצת הרבנות הראשית תיתן כשרות בארץ. מצוין. עכשיו, איפה יושבת מועצת הרבנות הראשית ישראל? אז היא ישבה באחד שלמה. איך היא תיתן? באילת, במטולה, באפולה ובחדרה. אז זה יפה מאוד שיש חוק כזה, אבל איך תכלס? איך מעניקים? האם יבואו אנשים יעלו לרגל ירושלים? זה נחמד. אנשים רוצים כאן ועכשיו תעודת הכשר. לאחר כשלוש שנים חוקק חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ד 1983, שבו התייסדו מספר עקרונות שבאים לידי ביטוי בחקיקה. הראשון הוא באופן כללי שיצר בית אוכל לא יוצג ככשר בכתב, אלא אם כן יש לו תעודת הכשר. זאת אומרת, אתה אל תציג את עצמך ככשר בכתב. תכף נסביר למה זה בכתב. בכתב אל תהיה מוצג ככשר. אתה רוצה להיות מוצג ככשר, אתה חייב דבר ראשון תעודת הכשר. זה חידוש ראשון בחוק. חידוש שני בחוק, מי הוא זה ואיזה הוא שמוסמך לתת תעודת הכשר? 1980, נכון? הרבנות הראשית ישראל. אבל אמרנו, אבל זה לא פרקטי. איך היא תתן לכל הארץ? צריך למה נעיונים מקומיים. ואז גם נתנו עוד סמכות לרב המקומי. מה זה רב המקומי? זה רב מושב, רב קיבוץ, רב עיר ורב מועצה אזורית. נתנו להם את הסמכות לתת תעודת הכשר. זאת אומרת, אלו בלבד. שעת הגבי שבס וזה, יש עוד חריגה, שבצהל, הרב הראשי לצהל, הוא ייתן הכשר. הוא מוסמך לתת תעודת הכשר, ולא רק לצהל, אלא כל שלוחות הביטחון. שלוחות הביטחון זה כולל את המשטרה, ואת השבס, ואת כל השבק, ואת המוסד וכדומה. זה מה שהחוק, זה על עיקרי החוק. יש עוד כמה סעיפים, נגיע תוך כדי שיחה, נדון בהם. עכשיו, אחר הדברים האלו, שאכן ניתנה סמכות, התחיל, הדיון היה, אוקיי, אז עכשיו איך אני מפשט את זה? עכשיו, בכל עיר ועיר בארץ, יש לנו את מה שמכונה הרבנות המקומית או המועצה הדתית, כן? עכשיו, הרב המקומי הוא מוסמך לתת כשרות, כל הכבוד. אז הוא, בבוא היום, כשתוגש לפניו התעודה, אז הוא יכתוב על התעודה. עכשיו, מי מעסיק את המשגיחים, את המפקחים, מי מחלק את הכשרות? ומאיפה הוא גובה את הכסף, לא מי מעסיק אותו. מאיפה יגבה הכסף? ואם כן, איפה המכוניות, איפה הדלק, איפה הפלאפונים? זה ארגון. אז למעשה במדינה התמיעו את התהליך שמתן תעודת הכשר כמו הראש וגוף. הראש זה רב, זה גם במיקרו וגם במקרו. במקרו זה המשרד לשירותי דת, שהוא יש לו תקציבים להפעלת מנגנונים, כמו גוף, ויש הרבנות הראשית ישראל שבראשו עומדים שני הרבנים הראשיים, שהוא הראש, הוא צריך לתוות את ההלכה, את המדיניות ההלכתית, את הנהלים, אבל הביצוע הזה, המשרד הדתות, הוא, המשרד לשירותי דת, הוא אמור לתת את הכלים לביצוע את המטלות. כן? צריך בניין, צריך מזכירה, צריך מזגן. הרב המקומי, מאיפה יש לו כסף לזה? ככה זה עובד, ככה זה אמור לעבוד במקרו, בגדול, בקטן, בכל עיר ועיר, יש הרב המקומי, כן, רב העיר, והוא יושב בבניין המועצה הדתית, ושם יש ראש המועצה הדתית, הוא אמור לספק לו את הכלים. עכשיו, החיבור הזה, זה חיבור שמאפיין את הדמוקרטיה, כן? שלא לתת את מלוא השלטון לגוף אחד, כי לכאורה הכי פשוט היה לתת לרב הראשי לישראל את כל התקציבים, את כל הכלים, ונגמר הסיפור. למה צריך שני גופים? אז זה יש של דת ומדינה, כן? כי בכל הרבנות הראשית היא גוף שלמרות שהוא גוף על פי חוק, אבל יש לו סטטוס חוקי, אבל באיזה נקרא זה, במה הוא משתמש כדי לממש את עצמו? בחוקי התורה, כן? הלכה, דין תורה מה שנקרא, כן? זה משהו זה מיוחד, מאוד מיוחד. זאת אומרת שלמרות שהמדינה יודעת שהרבנות הראשית היא פוסקת לפי התורה, היא נתנה לו סטטוס, מעמד, והוא מסוגל, יש לו זכות לפסוק הלכה ולפסוק נהלים ולתת נהלים וכדומה ולאכוף אותה. עכשיו זה שילוב מעניין, כי זה, זאת אומרת, יש פה דת ומדינה שהולכים ביחד, אבל אלא מה? שהכל בסדר, זה אפילו בפלא, שלא שום הצד דתית מבין את מקומו, שהוא כלי עזר בידי הצד הלוחני, אז הכל בסדר. אבל מה קורה כשיש קצת מלחמות, ויש כל מיני חילוקי דעות, וגם יש קיצוצים תקציביים, ואז יכול להיות שהרב המקומי אומר, שמה, פה צריך הרבה שעות השגחה, צריך פה פיקוח יותר, אז אומר, כן, אבל אין לי כסף. אז מה יהיה? אז לא יהיה קשור, כן יהיה קשור. אני מכנה אומר את זה ברמזים, כי יש לנו הרבה מאוד רוחות כיום שמשוות סביב הקשרות הממלכתית. חלק מהטענות הן נכונות, רק צריך להבין ממה הן נגרמות, ולמה הן לא מטופלות. ובדרך כלל זה הולך, המשולש הזה הולך ביחד, ובתוך זה אני מקווה שאולי כן יצא, בעזרת השם, ועדות של דנות בנושא הזה, איך לטפל בזה ואיך כן לקדם את הסוגיות. אבל נחזור לענייננו. אמרנו שיש פה כרגע חוק שצריך לחלוק אותו. עכשיו, כיצד אוכפים חוק, רבותיי? מי בדרך כלל, כתוב שאדם לא יצא ככשר, אלא כן יש לו תעודת הכשר. זה סעיף בחוק. מי בארץ ממונה על אכיפת החוק? משטרה, יפה מאוד. אז באמת, כשחוקק החוק, ב-1983 למניינם, אז אנשים הוא, ברוך השם, סוף סוף יש חוק במדינת ישראל. יש מלך בישראל, יופי. אז בזוג, היה נכנס למסעדה, אמרו לו, פה הכל קשר, הכל קשר, בסוף ארוחה, אחרי שקרה מלאים וסבילים וטובי לב, פתאום אמרו, יקה, מה זה פה בתפית? זה בשר לבן. מה זה בשר לבן? חזיר. רגע, למדת שזה קשר, נכון, זה במקרה קשר, העוף קשר, אבל יש בו גם חזיר. ואז צעקות הבכי, הזוג הולך למשטרה, לחוקר. החוקר פעם ראשונה נפגש עם סוגיה כזאת, יש חוק, אז מה אם יש חוק? אבל הם לא בקיאים בזה. ואז הוא מתחיל לשאול אותם, עד שהוא מבין מה זה קשור, ועד שהוא מבין מה נעשה פה, ועד את גודל עוגמת נפש ואיך. אז בתחילת הדרך המשטרה לא ידע איך לאכול את זה, ולמעשה הייתה הנחיה, מדיניות, לגנוז את התיקים של הונאה בכשרות בגין חוסר עניין הציבור. מה את דעתכם?
רק 70%
צריכים
את זה, לא?
כן, לא ידעו איך לטפל בסוגיה. והאמת היא שלא, לא סיפרתי לכם עוד, לפני שהחוק בכלל, זוג שהיה בא להתלונן שרימו אותו, שאמרו שזה קשר ולא קשר, אז לפני שהחוק, גם כן היו לכם למשטרה, כן? אז איך החוקר היה מגדיר את העבירה?
אין עילה.
לא שאין עילה, אומר יש עילה. הוא הגדיר את זה כפגיעה ברגשות דת. יש כזה חוק, שמעתם על זה פעם? פגיעה ברגשות דת. האם זה הבעיה? שאדם שאכל טרף, כי אמרו לו שזה קשר, זה פגיעה ברגשות דת? גם המשטרה, עוד לפני שהיה את החוק, היא לא יודעת איך לאכול את זה. וכשהיה את החוק, היא גם לא ידעה, היא גם כן לא ידעה, בסופו של דבר, זה לא נחף תכלס. לאחר שנים רבות, זאת אומרת, בסביבות 1995-6 למניינם, אז זכו לו טוב, המנכ״ל דאז היה הרב גדליה שרייבר, שמעתם את השם הזה. הוא היה יהודי, עדיין יהודי יקר מאוד, איש עשייה, והוא תקע חרב בבית המדרש, הוא הודיע, רבותיי, אנחנו לא מסתובבים על אף אחד, רק על עצמנו. אנחנו מקימים גוף שיחוף את חוק איסור הונאה בכשרות. איפה? בהיכל שלמה, ברוך הוא של ישראל. טוב, בתחילת הדרך ניסו לקחת חברת כוח אדם, אחרי שנה היא נסגרה כמובן, אין תקציבים וכו' וכו'. טוב, אני באותו זמן חיפשתי עבודה, קשור אליי, אמרו את המובן, אמרו, כן, למה לא? ואמרו, טוב, יפה. אתה נקלטת את העבודה, אתה תהיה עכשיו הממונה לתחום של גם החוק עונה וקשור. בבקשה, הנה המשרד שלך, הנה יש לך שולחן, יש לך את הכיסא, יש לך את הנורה, יש לך את המזגן, כוס קפה וטלפון, תתחיל לעבוד. טוב, אני מתחיל לעבוד, מתחיל לחשוב, טוב, עכשיו איך בונים פה? צריך להתחיל לבנות פה את כל העסק מחדש. וכמה אנשים יש ביחידה? אחד. איך אני מגיע כל הארץ? צריך רכב, צריך... מה עושים? טוב, אנחנו מתחילים, אני מתחיל לעשות ככה, לתכנן, תוכניות, להגיע לציבור, להציג מידעים, תכף נדבר על זה. ואחרי כמה שבועות, לאט את העסק מתפרסם, אני אקבל טלפון ראשון, כן? בשעה, כאן זה היה כעצבות 5-6 בערב, אני אצל לכת הביתה כבר. הטלפון הראשון מגיע מאיפה? מגדל העמק. גברת ממגדל העמק. שלום, כן, כאן וכך וכך, כן, מה הבעיה? בכי, צעקות ותנורים. מה הבעיה? פעם ראשונה בהיסטוריה במגדל עזה, לפני... פעם ראשונה במגדל העמק שפתחו איטליז של חזיר. התחיל, אז התחילה, אז הייתה... כן, ואז אחד אחרי השני, ממש מעדניות, מדהימות. כן, הנה יש פה אפילו עדות ניצחת. הקיצור, אז זה היה לפני הרבה זמן. ואז היא צועקת, ובכל אמרתי מגיבת, אחרי שהגעתי איתה, אמרתי מגיבת, טוב, עכשיו תגידי, האם כתוב קשר לשלט? היא אמרת לי, לא, אבל מה זה, זה חזיר, מה זה משנה אם כשזה קשר או לא? ואתם לבנות או לא לבנות? ככה הסתנה השיחה. אמרנו לפקיד, פקיד טוב, אנחנו נבדוק את העניין. טוב, זה היה בסוף היום. סגרתי את הטלפון, רוצה לחשוב מה אני עושה, מה להתחיל להתנצל, להסביר, זה כן חוק, זה לא חוק, זה קשור אלינו. טוב, למחרת בבוקר, ל-8 כבר בעבודה, קבל עוד פעם טלפון. שלום, גרינגליל, אותה גברת עוד פעם, שלום, כן גברת, מה זה? אמרתי, תודה רבה, תודה רבה. אמרתי, מה תודה רבה? סרפו את החנות. אז הייתי צריך לשכנע אותה שזה לא אנחנו, וזה גם השיטות שלה. מכאן...
מזל שזה לא קרה בשביל
עדיין בחומר. מכאן אנחנו נגלוש לאט לאט, לא לעמונה, נחזור למה שלנו. אם כן, למעשה, איך אנחנו עובדים? איך אנחנו עובדים? דבר ראשון, כמובן, כמובן שלאט לאט התרחבנו ויש יותר אנשים, אבל כעיקרון, דבר ראשון, אנחנו צריכים מידע מודיעיני. מידע מודיעיני, איך אני יודע בירושלים, מה קורה בתל אביב, בכל הארץ. עכשיו, למעשה, היום אנחנו מקבלים מידעים, יש לנו 3 אפיקי מידע. האפיק הראשון זה האזרחים. תדעו לכם, היום בכלל, בעקבות האמצעים הטכנולוגיים, יש לנו וואטסאפים ו-SMS'ים, יש לנו פקסים וטלפונים, יש הודעות קוליות, יש לנו באימייל, ויש גם כן באתר האינטרנט, שאנחנו מקבלים כל מיני דיווחים. אנחנו מופגזים בעשרות פניות כל יום. האזרח נמצא בכל חבי הארץ, שיש לו מודעות כמובן. הוא הולך למסעדות, הוא הולך לסופרמרקטים, הוא הולך לאטליזים, הוא בשטח כל הזמן. ובאמת שהוא מבין שיש לו גישה אלינו, זה לא כמו שפעם היית שלח מכתב, ואחרי חודש זה מגיע, ואחרי חודש אני מקבל תשובה. אני מקבל אונליין דיווחים. ואיזה סוג של דיווחים? עם תמונות, כן? בוואטסאפ, אתה מקבל תמונות, אתה מקבל... דרך אגב, יש בגלל הביקור של... כל המורכבות של האינטרנט וכדומה, יש הרבה, יש גם במגזרים שחרדים את השם, יש כל מיני שיטות, לא נכנס לסוגיה באופן כללי, אבל היום יש הרבה אנשים וואטסאפ, גם אלו ששומרים על העיניים ועל המחשבות, ועם כל מיני מגבלות שמאפשרות את זה, ואנחנו קוראים הרבה מאוד מידע, עומס של מידע. מידע שמס הכנסה גם היה שמח לקבל אותו, ולא מקבל אותו. אנשים סמוכים, זאת אומרת, יש פה איזושהי תחושה כזה אמביוולנטית. אנשים, כשקשור לרשויות המס, הם נזהרים, לחסום את עצמם. אצלנו, מקבלים את הכל, עם סרטונים אפילו. שמה אנחנו מקבלים? מקבלים הרבה מאוד מידעים. מידעים של מקומות שחשודים. חשודים שובים על החוק. למה אני מדגיש חשודים? כי אני לא יכול, זה שקיבלתי עכשיו תמונה, קודם כל, היום הטכנולוגיות הן מאוד בעייתיות, אפשר לעשות פוטומונטאז'. צריך לוודא שהתמונה אכן היא נכונה וכולי, תכף נגיע מה אנחנו עושים על מידע. המידע הראשוני, אמרנו, זה האזרחים. מידע שני, זה, הוא כבר יותר איכותי, מבחינת הדיוק שבו, זה, בכל עיר בעיר, אמרנו שיש מועצה דתית, יש רבנות מקומית, יש שם משגיחים של הרבנות, יש שם מפקחים, יש מנהל מחלקת כשרות, וגבוה מעליו יש רב העיר, ראש מועצה דתית. עכשיו, הם בקיאים, הרי הם יודעים בוודאות למי הם כן נתנו תעודת הכשר, נכון? הרי הם יודעים, הרבנות יודעת, הרבנות בתחתית כבר יודעת למי נתנו תעודת הכשר, יש לו שמות. ממילא, שהיא תראה עכשיו שיש בית עסק שלא קיבל מן התעודת הכשר, היא יודעת בוודאות שהוא עכשיו עובר על החוק. ואם הוא יציג עוד תעודה מצולמת, אז בוודאי שהיא הראשונה שתוכל לזהות את זה. עכשיו, תעודות הכשר פעם, קל מאוד לזהות את הזיוף, שזה מצולם, ראית, לכל מאוד תעודת הכשר מקורית צבעונית, אבל שחור לבן. היום לצערנו, יש אמצעים של פוטו, שוב, או לא יודע מה, וקל מאוד לזייף תעודות, התעודות המזויפות יותר יפות מהמקוריות. אז הם אלו שמצווים לזהות זיופים יותר איכותיים. זה אפיק מידע השני. אפיק מידע שלישי, זה כבר מגיע מהמפקחים שלנו, זה, יש לנו, הם זה בסדר, מפקחים שהם עובדי מדינה, והם נמצאים יום יום בשטח, כאשר למעשה, יש לנו רכז צפון, שניים במרכז ואחד בדרום, שאנחנו, אחרי שקיבלנו את הסל של המידע המודיעיני, אני בודק מה דחוף לעכשיו, מה צריך ביקורת. יש דברים, אם אתם שמעתם על עדכוני הקשרות של הרבנות הראשית, כן? זאת אומרת, יש דברים שאני, עד שאני בא ונוסע, קודם כל אני מביא לידיעת הציבור, כן? זה יכול להיות בדרך כלל בתחום התעשייה, לא רק של בית עסק פלאפל, אלא גם בתחום של מוצר שנמצא, אם זה מוצר מיובא שהוא זיוף, אם זה מוצר בארץ שיש איתו תקלות, לפעמים זה תקלות מכוונות, לפעמים זה תקלות לא מכוונות, זה לא משנה. אנחנו קודם מסתכלים על טובת הציבור שלא ייקשב. אז זה לפי התגובות. קיבלנו את המידע, עכשיו חילקנו אותו לעבודה לפי צפון מרכז דרום. יפה מאוד. עכשיו סוף סוף קיבלנו את המידע, ועכשיו המפקח הרשמי הזה, הוא צריך עכשיו לגשת לשטח. כשמגיע פתאום בן אדם ובעל עסק, אומר, אדוני, מה הוא יבקש ממנו קודם כל כדי להתחיל לתשאל אותו? יגיד לו, צריך לדעת, דע לפני מי אתה עומד, כן? אם יש פלאפל משה כהן, כמה משה כהן יש במדינה? יש יותר מאחר, נכון? אז אני, כדי שבבוא היום, אם אני צריך עכשיו לנקוט אמצעים נגדו, אני חייב לדעת איזה משה כהן, מה תעודת זאת שלו, נכון? אני צריך לדעת עוסק מורשה, רגיל, פרטי. עכשיו, בשלב הזה, שולח בעל העסק את ידו ועושה שנה כזאת, מה פירושה של התנועה הזאת? למה מי אתה? מה זה למה מי אתה? למה מי אתה זה אומר כמה דברים. שואל אותה, קודם כל, מאיזה סמכות בחוק אתה בא אליי? דבר שני, מה שאתה מוסמך לחוק את החוק? מי שמחה למלך? אז למעשה, בניית ישראל מבינה את זה, ואנחנו עובדים עם חוקים. אז דבר ראשון, למפקים שעובדים איתנו, שהם שלנו, עובדי מדינה, יש סמכויות על פי חוק, דבר ראשון זה, יש לה סמכת המפקח. על פי חוק העבירות המנהליות, שמסמיך אותו לבצע את עבודת הפיקוח בתחום של הונאה בכשרות. סמכות שנייה שיש להם, יש להם סמכות שזה הרשאה לביצוע חקירה. למעשה כמו שוטרים, החבר'ה עברו קורסים, עברו מבחנים וקיבלו הרשאה מהשר לביטחון פנים לבצע חקירה, ואדם, זאת אומרת, עם סמכותה לבצע גיליון עדות וגם עדות תחת אזהרה, וזה מהווה תשתית ראייתית מורדות למשך פעילות שנדבר עליה בהמשך. אם הסמכות הזאת היא מגיעה בית העסק, אז דבר ראשון, הוא חייב לזהות לפני מי הוא עומד. עכשיו, זה מאוד קריטי, כי אם אני חלילה, אנחנו נפגע באזרח שלא עשה כלום, כי טעינו בתעודת זהות, כי טעינו, אנחנו חייבים לדעת לפני מי אנחנו עומדים. עכשיו, יש עבריין, חלק מהאופי של העבירות היא ממש עבריינית. זה אנשים שהם עבריינים, יש כאלה, אבל זה דווקא מיעוט. רוב האנשים חצי תום לב, חצי מומר לתיאבון, חצי... כל אחד עם מה הסיבה שהוא מרמה. ותכף נדון מה הסוגיה המעוגיות שקיימות. עכשיו, דבר ראשון, כדי לזהות את עצמו, הוא מבקש תעודת זהות. בעל העסק בשלב הזה, בתחילת הדרך, ראינו שהעסק הזה לא כזה פשוט כמו שחשבנו. חשבנו שנבקש ונקבל, מסתבר שלא. או שהוא אומר, במקרה שהוא נחמד, אוי, אני לא באתי היום בלי תעודת זהות, אני לא יודע, אני כן יודע. ובמקרה אנחנו רואים יותר, מתחיל כבר לשלוח ידיים ויש מכות. אין לנו חודש איזה ככה מכה פה, מכה שם, כבר יש אשפוזים, יש לנו חבר'ה שנפגעו ממש. אנחנו בשלב הזה הבנו שזה לא, זה לא יכול ללכת ככה, ויצרנו קשר עם המטה הארצי, ויש לנו למעשה היום פקודות בהנחיות של המטה הארצי שמשני מסלולים, מסלול של מחלקת חקירות ומסלול של אגף סיוע ארצי, הם חייבים לתת סיוע למפקח היחידה ארצית לביצוע תפקידה. זאת אומרת, אם המפקח שנמצא או במצוקה או שלכתחילה הוא כבר יודע שהוא נכנס עכשיו לשוק הכרמל והוא צופה שיהיה בלגנים, מרים טלפון, מבקש סיוע, והמדינה מחייבת לתת סיוע. אם זה משהו שמעל חצי שעה שעה, אז כבר היא מבקשת לעצמה כסף, אבל אנחנו כרגע נעזוב את זה. בקיקרון יש לנו את היכולת הזאת.
ומה זה הסיוע? זה שוטרים?
שוטרים, בטח, מגיע ניידת, מגיע ניידת. ואם בעל העסק עושה כל מיני פרצופים או דיבורים במקום, אז היא דורשת לנו את כל הפרטים, ואם עושה עוד קונצים, הוא נכנס לניידת, הולכים אותו. אלא מה, שזה דבר שהוא מטריח את כולנו, מטריח את המשטרה, מטריח אותנו, ואתה לא זורם.
אתה יכול
להגיד
אותנו ראש? אתה לא יכול להגיד אותנו ראש משטרה.
גם וגם. יש לנו נוהל של פעולות יזומה. אני אספר על זה בהמשך. היום אנחנו, יש פה, המדינה עובדת יותר חכם היום. היום יש משרדי ממשלה שאוכפים, יש לך מס הכנסה, יש לך את המשטרה, יש לך את הירוקים, יש את הפיצוח, למדתי מה הפיצוח של משרד החקלאות. כדי כל אחד מתוך הדאגה לחיזוק הסמכויות של עצמו, חבל לגופים אחרים, אנחנו עושים פעולות משותפות. זאת אומרת, למעשה, אם פעם היינו צריכים להתחנן, תעבור את הזו, הפוך, היום זה משהו שבשנים האחרונות התחבר לנו, שמעשה הגוף היחידי היום בארץ שנמצא הכי עמוק בתוך המטבחים של בתי עסקים, לא בתי עסקים בארץ, אמרנו 70%, זה המשגיחים של המקום של ישראל. למשרד הבריאות יש, יש רופא וטרינרי, יש איזה מפקח של אזורי, יש לך משהו, אין מקום שיש בו יום יום, גם אם זה יוצא ונכנס, וגם, ובדיים זה כמה שעות, ובדיים זה יש לך, אין שום גוף ממשלתי בארץ שיש לו גישה עד רמת המטבח כל יום. זה כל פעם מחדש, משרד הבריאות היום פונה אלינו שאנחנו נסייע לו, נסייע לו באיתור של כל מיני בעיות, ואנחנו עובדים, כמובן שאנחנו עושים את זה בצורה נכונה, מושכלת, כבוד הדדי, ומתוך הבנה שכמה אנחנו עוזרים להם, אבל המדגמה היא באמת לטובת הקשור, וגם חמילה סכן והמיסוע, ודע שאנחנו נותנים כתף כל פעם שבית עסק חלילה גם מחשיב לנו בתחום של נזק בריאותי. אבל זה לא תפקידנו, לא סמכותנו. אבל אם זה גם נותן מענה, ודע שאנחנו נשמחים. הגיעו למקום המפקחים עם סמכויות, ביקשו הזדהות. עברנו את השלב של הזדהות. שלב שני, מה המפקח צריך לבדוק? האם בית העסק מוצג ככשר, נכון? אם הוא לא מוצג ככשר, לכאורה נגמר הסיפור. אלא אם כן, אני יודע שיש פה, זה כבר עניין של בילוש, שאנחנו יודעים יש לו חומר מידע מודיעיני מקדים, שאני יודע שבחוץ הוא לא, בדרך כלל זה ביצרנים, שהוא לא מוצא, אומנם לא מוצא כקשר בעסק, אבל יש לו פה סלילי מדבקות, איך אני אראה אותם, שבו הוא עושה פעילות מוסמכת. אז נעזוב את זה כאלה. אחרי שזיהינו, האם בית העסק, זיהינו מי זה בית העסק, האישות שלו, וזיהינו האם הוא מוצא כקשר או לא. שאלה הבאה, מה אנחנו צריכים לשאול אותו, אם הוא מוצא כקשר, האם יש לך תעודת הכשר בתוקף? מי המוסמך לכך, נכון? מי אמרנו שמוסמך לתת תעודת הכשר? הרבנות המקומית או הראשית. מה בפועל אנחנו רואים בשטח? איזה עוד תעודות יש?
בדצים.
יש גם בדצים. השאלה היא פה, מה מעמדם של הבדצים? עכשיו, המעמדם של הבדצים, אני עכשיו אתן את המעמד החוקי, מה היה, מה היום, ומה קורה בפועל בשטח. הורתם, כן? יסודם של אותם גופים, מה שמכונים בדצים, מה זה בדץ? בית דין צדק. זאת אומרת, היו קהילות בעם ישראל, בתחילת הדרך של דרום המדינה, או שלא רצו להסתמך על המדינה כמדינה, או שאמרו שהרבנות היא לא מספיק חזקה, לא משנה, כל הסיבות שלהם, היה להם בית דין לממונות, ששרת את הקהילה, אותה קהילה מצומצמת, יש דיינים ויש קהילה, והם פוסקים בדיני רבנות, ולעד יש גם איזשהו מחלקת קשות קטנה. אם מישהו זוכר ככה לפני 30 שנה או 20 שנה, כמה הכשרים של בדץ היה מוצרים, היה מעט מאוד על מה? על מצרכי יסוד, היה סוכר, שמן, הלחם, זה באמת נתן שאלות לקהילה שלא רצת להסתמך או מבחינה אידיאולוגית, מצערנו, או מבחינת רמת הקשות, אמרו, אנחנו זה קשות, הגילה, אני רוצה קשות מהדין, בסדר. אז למעשה זה היה גופים אמיתיים שנתנו שירות לקהילה שלהם, ובדרך כלל באמת זה היה יותר מהודר, היו שניים, שלושה, ארבעה כאלו. עכשיו עם הזמן עם ישראל שב לארצו אחרי 2,000 שנות גלות, במסגרת השיבה יותר ויותר כיפות על הראש, יותר ויותר לימוד תורה, ויש פה אנשים שלומדים תורה ויוצאים לעבודה, זה מאוד קריטי. זאת אומרת, יש פה אנשים שיוצאים לעבודה, לומדים ועובדים, ועובדים בהייטק. היום יש בניינים של הייטקים, 30% דתיים. עכשיו, בעלי עסקים, עכשיו בהייטק יש ואוצ'רים, כן, יש להם הנחות, אפילו זה בחינם. מי שהיום עובד דוגמה בהייטק, מגיע שעת הצהריים, אם אין לו חדר אחר שבתוך הבניין עצמו, הוא מקבל מעבודה תלוש שהוא זכאי לאכול במסעדה הקרובה לאזור, ואנחנו צבים, כן? עכשיו תחשוב בבת אחת בשעה 12 בצהריים, אצלי אלפי אנשים החוצה. הם מבקשים מתוכם, 70% מבקשים מזון כשר. מסעדה שאין לה תעודת הכשר, מה הדינה? אחת דינה. כן? אין לה קליינטים. וזה, אנחנו צבים זה בדרך כלל, זה רובם זה מסעדות, מסעדות עובדים, משהו, לא עובדים. מסעדות שמשרתות את הקהל, כי לקטע, יש להם אולי מסעדה אחת או שתיים שעובדות בלילה ממש. אז יש להם שעות מוגבלות, יש דרישה מאוד גדולה למזון כשר. ולכן יש מוטיבציה מאוד גדולה להיות מוצא ככשר וגם ככשר למהדרין. עכשיו, בעלי עסקים הם בנים עסק. יודעים, אם אתה כותב כשר, יש לך איקס הכנסות. אתה אותו כשר מהדרין, אתה מגיע לעוד תוספת. אם אתה לא כשר, אז יש לך את האוכלוסייה המוגבלת שיכולת לא כשר. משתלם להיות מוצא ככשר. אבל לתת עבודה, אבל שיהיה כיסוי לצ'ק, זה כבר שאלה אחרת. לכתוב כשר מהדרין, זה טוב וזה משתלם, שיווקי. אבל באמת להקפיד שזה מהדרין, שחומרי הגלם מהדרין, ששעות השגחה במקום מהדרין, שתהליכי הייצור הם גם כן במה שמהדרין, זה כבר, זה קצת עולה כסף, זה גם קצת עומדים לך על הראש, וכו', בכל מיני נהלים וכדומה, זה אנשים פחות רוצים. ולכן זה לאט לאט מביא לפיתוי של בעלי עסקים להיות מוצגים ככשרים בלי תעודת הכשר. עכשיו, אם אין אכיפה, מי אמר לך מה תעשו מה תפעל? אם המדינה לא תפעל לוודא שרק מי שיש לו תעודה הוא זה שיכתוב כשר, ומי שאין לו שלא יעיז לעשות את זה, חייבת להיות אכיפה. והאכיפה הזאת היא מאוד קריטית, היא לא רק קריטית להגן על הציבור במקומות שאין להם תעודת הכשר ומציגים את הצג הכשרים. זה קריטית גם לאותו אחד שפרייר שלח למועצה הדתית ושילם מאגרת כשרות ושילם למשגיח, וכל יום מגיעים למשגיחה, שיש לו שכר בעמלות. אם הוא רואה שהחבר שלו עובד על כולם והוא לא משלם כלום על השגיחה וכולם באים אליו, אז הוא אומר, למה זה אנוכי? אז גם הוא יעזוב את זה, שמה צריך תעודה? כי אפשר גם להסתדר בלי זה. אז האכיפה היא מאוד קריטית לשמר, לא רק להגן על הצרכן, אלא גם לשמר את הקיים. מובן? הלאה. המפקח הזה מגיע למקום, מוצא ככשר, ויש לו תעודת הכשר, הוא בודק שהיא לתוקף, הוא בודק שהיא במקום גלוי, וגם רשאי להיכנס קצת יותר לעומק. עכשיו, ברבנות הראשית ישראל, עומדים שני רבנים ראשיים בישראל, זה הם כאילו, ומתחתם יש כמה אגפים, יש אגף אחד מאוד גדול ששמו אגף הכשרות הארצית, בראשו עומד הרב סבג, הוא למעשה חולש על מספר מחלקות, כאשר המחלוקות הללו, יש מחלקות שעוסקות, יש מדוע מצוות התלויות בארץ, יש מחלקה בתעשייה וחרושת, יש מחלקות שעוסקות במפעלי עיבוד בשר. הם נעשה רבנים שמדי יום נוסעים לאיזה מקומות הכשרים, מקומות שיש להם תעודות הכשר, מטעם הרבניות המקומיות, מפעלים, פלאפלים, מסעדות, יש תעודות שיווק, הם מוודאים שבכל מקום שיש תעודת הכשר, שאכן יש כיסוי לצ'ק, שנותן הכשר מעורב, שהמפקח מגיע למקום, משגיח יודע תפקידו, שבעל עסק יודע תפקידו. הם בודקים למעשה שני חצי המטבע, גם את מה התפקוד נותן הכשר, וגם תפקוד מקבל הכשר, שבעל עסק אחר עומד מנהלים. שאלה?
מה כאילו
בודקים
את השלוחים
שלהם? ללא שאלה, עכשיו, תכף נגיע שלוחים שלהם, בודקים את הרבנות, גם יכולים לפתוח לבדוק את תפקוד הרבנות המקומית, שבמעשה זה... חכה. מה, מפריע לך לשמוע את זה?
כן, כמו שלא בודקים רופא,
למה לא? לפעמים גם יש ביקורת.
זה לא
בודקים. אז התשובה, אני אתן לך, אתה שואל שאלה ו...
הם חושבים
שהם
גררו חולדה.
לא, לא.
אתם
גם כן מאצלכם. השאלה שלי היא שאלה טובה. אז קודם כל אני צריך לדעת לך. שעד שהוקמה היחידה שבה אני עובד, כך זה היה באמת. היה רב מקומי, והרב המקומי הוא מרא דאתרא, אני יודעת לה, מי אומר לך מה אתה עשו ומה תפעל. ואם מישהו היה מרבנות הראשית מירושלים רוצה להגיע לאיזשהו מקום בארץ, הוא היה צריך קודם כל לשבת שבעה נקיים ולתאם מראש עם רב מקומי שעומד להגיע לעשות ביקורת בעירו, ואחרי שהוא גם יגיע לעירו ביום מתואם ובזמן מתואם מצמידים לו מפקח שילך איתו לכל מקום מקום. זה הייתה שיטה כזאת בעבר. אנחנו חשבנו שזו שיטה שהיא נחמדה, ובאופן פלאי תמיד שיבוא מבקר מנמעלה הכל יהיה בסדר. ולכן אנחנו ניפצנו את השיטה הזאת, ועודנו לבנים המקומיים, אבותיי, רגע שוקמה יחידה, יש מושג שנקרא ביקורת פתע, וזה לא בדרך עשה. והערך של ביקורת פתע, היא לא באה חלילה לנגח את הרב המקומיים, כמו שאתה אומר, הרב המקומי, היא באה רק לעזור לך, כי אתה לא נמצא בכל מקום. יש לך 500 בתי עסקים, ויש לך עוד... להתעסק בגיטין, להתעסק בשלון בית ובהרצאות וזה, יש לך זמן להגיע לכל בתי עסקים. צריך להגיד תודה שמישהו בא ונותן לך ביקורת בונה. ולכן בחר את הרגישות מאוד גדולה. עם הזמן הרבנים הבינו, והרבנים שמעורים ואכפת להם, הם שמחים מאוד שאנחנו מגיעים. כי מצד אחד בא, הפוך, זה כמו בא, יש את הטוב ואת הרע. הבעל העסק, זאת אומרת, הרב המקומי אומר לבעל העסק, תשמע, אתה חייב לעשות משהו, הוא בא לו, תעשה, רק ככה, זה הנהלים. ובעל העסק, כן, היום כן, אני יכול, אני לא יכול את כל הנוהל. אז בא מישהו מאיתנו, מרבנות הראשית, והוא מתחיל את האיש הרע, עם המקל.
בא עם
השוטרים. אז הוא אומר, זה לא אני, זה הוא. אז פתאום הרב נחמד, הוא דווקא איתו, אבל משיגים את התוצאה, שזה יותר קשה. אחר הדברים האלו, המפתחים ש... אז אמרנו לך, יש את אגף הכשרות הארצי שהוא עושה את הביקורת במקומות הכשרים עם תעודות הכשר, ומגיע אותו פלח שמוצא ככשר, אבל אין התעודת הכשר. וזה, פה אנחנו נכנסים, היחידה שלנו. הגיע אותו מפקח בית העסק, אין לו סמכות. אם יש בית עסק שוקט ככשר ואין לו תעודת הכשר, יקרוא לנו, יקרוא לנו. ויקרוא לנו, ברוך השם. הפוך, כששקט מדי, אני צריך בירושלים, איך אני יודע שהעיר עובדת טוב? אם אין ג'זים, אם אין ג'זים, סימן שיש פעילות, יש פעילות, אז יש בעיות, אם יש בעיות, אז צריכים לפתור אותם. אם הכל שקט, אני מודאג. כשהכל שקט, אני מודאג. בכל מקרה, ברוך השם, הרבנות איתנו בקשר, היום הם מבינים, זאת אומרת, כל אחד באמת לקח זמן, ככה היה הרבה שרות רבנות, בסוף הבינו שהכל תועלת, כן, זו דוגמה לכך. הבאת את זה קצת לפני זה. בכל מקרה, יש את הדוגמה. עכשיו, מה קורה אותו בית עסק? שהוא הגיע מפקח למקום, מצא אותו שהוא מוצא כקשר בכתר, ואין לו תעודת הכשר. עכשיו, איזה דוגמאות אנחנו מכירים של מקומות שמוצגים כקשרים בכתר? איפה כתוב כשר? לדוגמה. שלט, איפה עוד?
אריזה.
איך?
אריזה.
על אריזה, איפה עוד?
בגנטים.
איך?
בגנטים.
באינטרנט. יפה, בקרי אינטרנט. היום, אנחנו יודעים שזה לא רק שאתה מפרסם באינטרנט, היום גם אתה לוחש באינטרנט. זה לא, זה מאוד קריטי. מה קורה היום שאדם, יש אנשים יושבים בירושלים, בתל אביב, בכל מקום בארץ, יושבים בתוך הבניין שלהם, מזמינים פיצה. איזה פיצה? הם עושים השוואת מחירים, הכי זולה, רואים פיצה מטר, לא יודע מה, מה שלא יהיה. עכשיו הם מזמינים, שלמה הם מזמינים? כי כתוב קשר באינטרנט. עכשיו יש לו כמה סניפים, וכשהם הזמינו, הם היו בתל אביב, הם בטוחים שהם קרו בתל אביב, רק הם לא ידעו שבגלל שהם מצפון תל אביב, הם ליד הרצליה. והווספה שהביא להם את הפיצה, לא הביא להם את זה למאושי ליד הבית, הביא להם את זה מהאזור השני שבלי הכשר בכלל. מישהו בודק את זה? מישהו בכלל בודק שמי שכותב קשר באינטרנט, אכן יש לו תעודת הכשר? ואז למעשה, לתת היחידה הופכת לעשות סיורי אכיפה וירטואליים. פשוט כפשוטו. אנחנו פשוט, החבר שלנו בין היתר היום, זה פשוט, בכלל חשבנו שזה היה כמו איזה בדיחה כזאת. מה? היום אחרי נכנסים לאתרים של רסט ורול און, מישהו מכיר את זה? אתרים שבהם אפשר לרכוש מנות, אפשר להזמין מזון או להזמין מקומות במסעדות, והם בודקים שכן אם תחליט להתפשר, יש לך תעודת הכשר. אנחנו נותנים קנסות.
ממנו?
אם הוא כותב קשה בעינו, הוא חוטף קנסות. עכשיו, מי שאל, אתה?
כן. אז מה, הוא כתב קשה, וזה קשה
לפי דעתו. לפי דעתו, אז אנחנו, הדעתו בטלה אצל המדינה. ולכן אנחנו לא מרשים את זה. אם אתה חייב שיהיה לך תעודת הכשר, אל תכתוב כשר, זה המדינה, היא אומרת, אתה רוצה כשר, לכתוב כשר, יכול לכתוב כשר, גם אם אתה כשר, אל תכתוב כשר, אם אין לך מישהו שמעיד עליך מטעם המדינה, שזה תעודת הכשר.
מסעדות
יש. לא, זה היה, יודעים, אנשים יודעים את זה
גם. כל המסעדות בגאולה, אתם גם כן נותנים כשרויות?
אז אתה נכנס פה לפרובוקציות, תקבל תשובה.
לא, שואל.
אתה רוצה אותך, נגיע, לאט לאט.
כמה הקנס הזה הוא משמעותי, כי
לפעמים
משתלם לו לשלם את הכנס הזה.
אז תלוי. להבנתי, תראה, קיבלת לאחרונה קנס מהעיר? חניה?
לא חושב לו.
מי שקיבל פה קנס לאחרונה, לא חייב להגיד. כמה גם גובה הקנס?
100 ש"ח שלנו.
100 ש"ח.
שמחתי, אשר זה שלם בניו יורק.
יפה. אז זה טוב, זה תמיד, הכל ביחס לגלות, הכל מחביר פה, זה לפעמים. גם האסירים בכלא שמחים להיות אסירים פה בישראל, זה עושה. קיבלת הכנס, נכון? איך הגשת באותו רגע?
מה?
הוא מאחוריך, אני שואל, איך הגשת?
עקבת הקלה.
עקבת הקלה, עצבני, כן, זה לא נעים, לא נורא, זה גם מתסכל, גם כן זה, זה, 100 שקל, 200 שקל, לא יודע כמה זה. 180. אנחנו מטילים כנסות בשווי, של בין 1,000 ל-2,000 שקל. אנחנו עובדים לפי חוק עבירות המנהליות, על כל מקרה, זאת אומרת, כל אירוע, אנחנו מוסמכים לתת כנס מנהלי. אם זה תאגיד, מה זה כנס מנהלי קצור? יש בארץ שני מסלולים של קנסות, אחד זה קצוב ואחד זה קצוב שקוצבים אותו, שמגדילים אותו. אנחנו עובדים לפי קנס מנהלי קצוב, שאם אנחנו פוגשים בית עסק שהוא תאגיד, זה 2,000 שקל באירוע. אם זה עוסק מורשה פרטי, זה 1,000 שקל. יבוא וישאל שואל, מה זה הכל? קודם כל התשובה היא, היום במצב שלנו היום, גם 1,000 וגם 2,000 שקל זה לא נעים. אולי זה לא נורא לחלק מהמקרים, תכף נגיע להם, אבל עוד 2,000 ועוד 2,000 זה 10,000, זה יכול להיות 20,000 שקל.
כן, אבל אם למשל יש לי מפעל גדול,
שהוא
מייצר בעשרות מיליונים, מה זה בשבילו?
נכון, אבל אתה מכיר כזה דבר? אז אם אתה, אז בוא נסביר, דווקא עם הגדולים הכי קל לנו. כי אם חלילה אוסם יעשה קונץ, לפני הכנס, היום הרבנות הראשית ישראל משתמשת בטכנולוגיות, מוציאה הודעת עדכון שמפעל אוסם אין לנו אחריות על הקשות במקום, באותו רגע מבט, כל שופרסל, כל מגה בעיר, כל הצבא, נגמר, החוזה נגמר, הם משלמים כנסות על זה, לא שווה להם, של 1,000-2,000 שקל. הבעיה מתחילה, זה דווקא, זאת אומרת, אני בכלל חוזר, מי הוא עבריין? האם עבריין באמת בא עכשיו ל... התפרנס מההונאה, או שזה על הדרך, או שזה סתם מומד לטבעון. אני רמזתי, זה קשור לשאלה שלך. ככל ש... כן.
יש משמעות הזאת היא
הונאה בין קשר למאדרין
לקשר,
אני מציג את עצמו כקשר
למאדרין,
ובאינטרנט,
ובפועל,
אתה יודע
שיש
לו תעודה,
ורק על
קשר.
קשות רגילה.
שאלה
טובה שאלת.
יש איזשהם...
אבל...
אחד שמגדירים מה זה מאדרין?
או, אז עוד שאלה.
אני פעם חיפשתי, הלכתי לכמה סופרים לחפש אוף שהוא לא מאדרין, שהוא קשות רגילה. לא מצאתי.
אין דבר כזה.
לא מצאתי.
הוא
לא מאדרין.
קודם כל, אני יכול לפנות לך שתמצא. אבל אני אשבר, אני אגיע, חכה, יש פה כמה שאלות עם מורכבות. אז קודם כל, כמו שהרב שואל פה, מה זה מאדרין? מי קובע? מי קובע מה זה מאדרין? אולי שיטתך זה מאדרין, שיטת הרמב״ם זה לא יודע מה. אנחנו יודעים שבעם ישראל יש אבא ורבא וזה, אנחנו לא רוצים לאפשר את מה שקשור ל... מה שנקרא לדיונים הלכתיים, פנימיים, זה טוב לבית המדרש. אבל כשאתה בא לחוף משהו מנהלי, אתה לא יכול, אתה צריך להיות חד ערכי. עברת לחוף או לא עברת לחוף? אז אני, כדי לענות את השאלה שלך, צריך באופן כללי, לא דווקא באינטרנט. שואל באופן כללי, אתה שואל את השאלה שהיא מורכבת. מה קורה שבית עסק, יש לו תעודת הכשר רגילה, והוא מוצא כמהדרין. עכשיו, אני שואל אותך, איך הוא מוצא כמהדרין? האם הוא בעצמו כותב קשר למהדרין, או האם יש לו קשות רגילה של רבנות מקומית, נראה מה קורה בירושלים, ויש לו בדץ מהדרין. הבדץ הוא זה שמציג את זה כמהדרין. עוד פעם. עכשיו, לפי הנהלים שלנו, המוסמך ייתן תעודת הכשר זה רבנות מקומית, וגם היא המוסמכת לקבוע את דרגת הכשרות. אבל, בגלל שיש לנו כל כך הרבה סוגים של רבניות, שמשרתות סוגים רבים של אוכלוסייה, יש בניות שהרב המקומי הוא חרדי לדבר השם, והוא יש לו, הוא לפי רבותיו, שיטות החום המחמירות ביותר, רק יש לו דבר אחד בעיה, ש-99% מהאוכלוסייה שלו זה רוסים, אתיופים ואריתראים. זה העיר שלו. אז מה יעזור לו, האם זה נכון שהוא עכשיו יחמיר, כי לפי שיטתו ההלכתית, כך הוא קיבל מרבותיו, שהוא יחמיר במהדרין, הכל אצלו זה שיא המהדרין, כשהאנשים שבקושי יכולים קשר, שזה היה כאן מרעיתו. אנחנו עוסקים פה בקשרות ממלכתית, שצריך לתת שירות, קשרות. ויש פה למעשה בין השיטין, אני לא נכנס לסוגיה, אחד הדברים שמתחדד בכלל, היום במיוחד, וזה הולך עוד יותר מתחדד בכלל, מי אמר שצריך רב המקומי, ואם צריך אותו, אבל מה הוא צריך אותו, מה תפקידו בחיים, האם הוא צריך להתעסק בקשרות, הוא צריך לתת שיעורים, הוא צריך להתעסק עם הנוער, הוא צריך להיות מנהיג, הוא צריך להיות פקיד. רב מקומי, מה תפקידו? האם אנחנו יכולים לאנוס את עצמו לציבור, או שהציבור צריך, כי ככה קבעו מלמעלה, פוליטיקה, או שזה צריך להיות מישהו שצומח מתוך העם? יש פה הרבה שאלות שסביב העניין הזה, אבל זה לא המקום, זה דיון אחר. אין ספק שזה הולך לקראת, שהציבור צמא למנהיגים, לא רק לפקידים, שרוצים שלא רק אנשים שיודעים למלא טפסים, אלא אנשים שיודעים להנהיג ציבור, לזהות את המורכבות של הציבור, ולתת לכל אחד מהציבורים את המענה שלו, ויחד לאגוד אותם ולא להביא למחלוקות. אבל זה לא נושא שבאתי לדבר עליו. אתה תשאלת גם מהדרין, אז בוא אני אסביר מה. מבחינת הנהלים, אנחנו כתוב מפורש, שבעל העסק הוא לא רשאי להגדיר את רמת הכשרות שלו, הוא מחויב להיות צמוד לרמת הכשרות שמצוינת בגוף תעודת הכשר שהוא קיבל ממי? מהרבנות המקומית. עכשיו, יש רבניות שדווקא נוח להן שיש גוף פרטי נוסף. אמרנו ככה, אם יש גוף פרטי שנותן כשרות לבד בלי רבנות, זה עבירה על החוק. עבירה על החוק, דינה קנס מנהלי.
האם הוא לא כותב כשר?
כן, הבג"ץ, זה בג"ץ שי גין, אנחנו עכשיו בעיצומו של אחד הדברים, זה עוד שאלה. יש שאלה אחרת שאומרת, אמרנו שבית עסק שנוצר ככשר בכתב, ואין לו תעודת הכשר מהרבנות, עובר על החוק. נשאלת פה שאלה, מה קורה שהוא לא כותב כשר? הוא כותב מקום זה בהשגחת בד"ץ פלוני אלמוני. מה כותב שהוא כותב בפיקוח, באישור, או מהדרין מן המהדרין, או חלק, הוא כותב, הטיס חלק. האם זה מוצא ככשר? האם זה עונה לקריטריונים של החוק או לא? זה דיון לא פילוסופי, דיון שאנחנו בעיצומו של מעבר גדול. סליחה? אתה חוק הנהלת הכשרות זה חוק פלילי. אתה לא חייב, האם כשאני כותב, יש עכשיו מסעדה, היא כותבת מהדרין מן המהדרין, אין לה תעודת הכשר והיא מכילה טרפות. יבוא פקח, אדוני, כנס!
כותב
לך,
זה
תרף מעט, שלא
תסמוך.
חכה, יש סיפורים מה זה עניין זה, אבל יש עוד המון סיפורים. אומר, סליחה, אני אפילו את החוק, כתוב בחוק אם זה מוצא ככשר בכתב, שימוש באותיות השורש, חף שין רש, ככה רוצים לומר, אלו שרוצים בחורבן הכשרות. אנחנו טוענים כנגדם, בוא נסתכל על החוק, מה תכליתו של החוק. מה תכליתו של החוק? להגן על הצרכן. מפני מה להגן עליו? מפני מצג כשרותי. אז אנחנו טוענים שכל מצג כשרותי, גם אם הוא לא כתוב כשר, זה כלול בכלל החוק. זה מה שאנחנו טוענים. למה? כדי להגן על הציבור. באים הרפורמים, באים כל מיני גופים שרוצים להפוך את כל הכשרות לדבר שנהיה בלי כיסוי, אומרים, סליחה, כל אחד יהיה כשר לפי מצפונו. אתה רוצה, תאמין לו, אתה רוצה, אל תאמין לו. אנחנו טוענים שזה מזיק לציבור, זה טוב. לשכן, אתה רוצה? אני אומר לכולם, רבותיי, אני רוצה לגלות לכם סוד ואל תגלו לאף אחד. אני כל יום אוכל במקום שאין בו תעודת הכשר. איפה? בבית שלי. אבל מפה, בזה, ככה לא עובדים, ככה לא מפעילים מדינה. בבית שלך תעשה מה שאתה רוצה. אבל כשאנחנו עובדים פה בכשרות הציבור להגן עליו, אמרנו, אנחנו צריכים להגן עליו על ידי רגולציה, על ידי כללים וכדומה. אשר על כן, מחזור העניין שלנו. אם אתה נוכל סוגיית המהדרין, בין אם זה אינטרנט או מה שזה לא יהיה. בתחילת הדרך, בוא נחזור שנייה לבדצים, אחרי נגיד על שאלה שלך. בתחילת הדרך, אותם היו כמה גופים מאוד מאוד מסוימים, שהיו במקומות מאוד מאוד, במאה השערים, מלכי ישראל וכדומה, קצת בבני ברק, אורלנדו, ועוד כמה ששירתו קלים, זה היה ממש אמיתי. ממילא, בעל עסק שרצה לתודעת ישר מאותו גוף, הוא גם, אם הוא לא היה לו כיפה, הוא מתחיל לשים כיפה. לכן זה אומר לו, אדוני, אתה רוצה לקבל תודעת ישר מאיתנו, אותו גוף פרטי, אתה רוצה מעדן, נכון? אתה קודם כל, אין ישיבה מעורבת, דבר שני, אתה מוציא את הטלוויזיה מהבית, דבר שלישי, אתה רוצה לקבל זה, אתה מכניס את הילדים שלך לתלמוד תורה. אם כך, אתה תקבל תודעת ישר. ככה זה הייתה שיטה פעם. אז טוב, אז גם חזרו בתשובה וגם קשה למעדן, מה טוב? עכשיו, בעל עסק הזה... לא, לפני זה, לא, לא, באותם מקומות שהוא כרגע שואל עליהם, הוא חנש על אותם מקומות שיש בדצים, אז כאילו, באמת, בעל העסק פחד, עכשיו, מה היה פה? שבעל העסק יודע, אם אני אעשה איזה פספוס אחד בנהלים של הכשרות, יכול להיות התעודה, אז אני יכול לזכור אותו באסטר, כי אף אחד לא יקנה את זה בלי התעודה, כי הקהילה, אותה קהילה, לא תקנה ממני, כי אין תעודה של ראש הקהילה, של הבדץ הזה. עם הזמן, התחלפו עניינים, ואותם, אחרי ששלושה, ארבעה, חמישה בדצים, כן, חלקם עם עולי צפון אפריקה וצפון אמריקה וצפון הזה, לא שניהם איפה הגיעו, אחרי שלושה, חמישה, שישה, שבעה, פתאום הגוף השמיני, הבדץ השמיני אמר, למה הם מרוויחים כל כך הרבה כסף? למה? אני גם רוצה להרוויח כסף. קיצור, לקחו אנשי שיווק, אנשי מכירות, ובמקום שבעל העסק ירדוף אחרי הבדץ ויעמוד בתנאים שלו, כמו שצריך, והם מפחד שיקחו לו את התעודה, אז הבדצים התחילו לדוף, אותם כאילו מה שמכונים בדצים, התחילו לדוף אחרי בעלי עסקים. ואז בא משווק של בדץ השמיני, הוא אומר, תגיד לי, תן לו בעלי עסק כל כך דופק את זה, תגיד לי, כמה אתה משלם בדץ ההוא? 3,000 שקל בחודש? בוא עלינו לים, יצאו נתקבל 2,500 שקל בחודש. טוב, בעלי עסקים מבסוט, ואיזה תעודה נקבל? תהיה כתוב, מסולסלת מהדים למהדים. יאללה, תבוא, מעיף את זה, לוקח טוב. אחרי חצי שנה מגיע צ'י, ותגיד לי כמה אתה משלם? 2,500, אצלי תקבל ב-1,500. היום אפשר לקבל תעודת בדץ באזור תל אביב בכמה כסף? 350 שקל.
ממה?
שמן המשחה, משמר הקודש.
מה?
שמן המשחה, משמר הקודש. בדוגמה.
זה גם משהו בירושלים.
יש בירושלים כל מיני גופים. יש, היה, וכו'. עכשיו, מה שקרה, למעשה הסתבר, שאנשים התחילו, יש לנו אוכלוסייה, מגזר מאוד מסוים, שהוא לא השתלם, הוא למד אומנם ערכי הטוב, אני אומר את זה, שהוא יכול להיות שהוא ישב ולמד, ובשביל שלב התחתן, יש ילדים, צריך להביא פתאום פרנסה הביתה. אבל בפועל אין לו שום, אין לו איך לבוא להיכנס למסגרת העבודה. ואז הוא מצא שיטה, הנה יש פה עכשיו נתח, שלום עליה, נתח הגון להתכבד בו, ולמעשה הם התחילו לעסוק במתן תעודות השגחה. אז הם אמרו, אם לא נכתוב כשר, אנחנו נצא לחובת החוק. לא כתוב כשר, ככה הם חשבו. והם התחילו לתת, בכל מקום שהרבנות מסירת הכשרות, הם מיד נוקסים ונושפים ונותנים תעודה מוזלת, קלה יותר ויפה יותר. שאין לה שום כיסוי. בעסק למעשה לאט מתחיל, ועוד, והגוף השמיני על גביו קם התשיעי והעשירי, והיום יש כ-32 גופים ש... מה המחשב קצת נבלע?
בדצים?
בכל הארץ, יש כל מיני שאלות, כל אחד פעם פותח במה לעצמו, ואנחנו התחלנו ללחם בתופעה הזאת. עכשיו, איפה נפלנו מהסימון? זה כולם בתודה אמור, אם זה בדץ, אז ודאי זה מהדין, חבר'ה, אז גם אם החוק לא מתיר את זה, אבל בסופו של דבר יכולים להתקשר, יאללה, תעזבו. כמדיניות, ככה הייתה התפיסה. עד שהתחלנו להגיע לאותם מקומות, ואנחנו רואים שמוצאים מלא אלף לא מפוקחים, מוצאים הפקת חלב בקום, מוצאים דברים שאיומים. ואז התחלנו לומר, רבותיי, זה עד כאן. ואנחנו נעשה מבינים שאותו, מה זה גוף כשרותי מהודר? זה גוף שיש לו משגיחים ומפקחים, עכשיו הוא צריך לשלם להם. מאיפה הוא שלם להם? מתעסקים. אבל אם יש לו גוף פרטי כפרטי, אז הוא על כל תעודה לוקח את ה-350, יש לו עכשיו 100 תעודות, עכשיו הוא יתחלק עם הכסף הזה, ייקח עוד משגיחים, שימו, תעודה, ובעל עסק מבסוט, יש לו תעודה. בעל עסק מבסוט, הוא לא רואה את המשגיח, מה צריך משגיח כל זה? יש לו תעודה בלי משגיח. אז הוא נותן כסף, מקבל תעודה, וכך נגמר הסיפור. לכן התחלנו גם לקנוס את הבתי עסקים הללו, והגענו לכל מיני, והעסק מתחיל להחמיר.
אבל איך אפשר לקנוס? אבל לא כתוב כשרות.
אנחנו סברנו שכן אפשר לכנוס. ועל זה היו מלחמות, וגם לבית המשפט העליון, ובאופן פלאי, בית המשפט העליון, בבג"ץ שי גיני נגד הרבנות, זה הבג"ץ האחרון, הוא פסק למרות שיש לו הרבה ביקורת על הרבנות, אבל הוא הבין שאם הוא לא יפסוק ככה, אז הציבור יתקשר, הוא נאלץ לפסוק תוך כדי בליית צברדע, והרבה מאוד ביקורת על הרבנות, שאין מה לעשות, זה מוצג, אין, אי אפשר לעבוד על עצמנו. השופטים היו, בעניין הזה, לפחות מספיק אגונים, לומר שאם אתה כותב שזה מהדרין, שזה קשר, איך לא? זה שקר.
אז הבית משפט היה לא בסדר.
היה בסדר, אבל זה היה בית משפט העליון, שהיה מורכב משלושה שופטים. שבמקרה השופט הנועם סולברג, שהוא איכשהו היה את זה לטובתנו, מה שאני אומר, חובש כיפה. באופן פילי.
איך אתה כונס בתי עסק? למה אתה לא כונס את הבדץ
שלו? שאלה טובה. תכף נגיע, תזכור את השאלה. רק אני רוצה לסיים את הסיפור הזה של העבדה. בגץ. אז באופן פילי, נושא קשות כל כך לעמוד של פסק דין, של בית משפט העליון, בנושא קשות שמאוד מאוד קריטי ועזר לרבנות, משום מה, היה כוח בידי כל מיני גורמים במדינה הזאת, שאנחנו יודעים בוודאות שזה עמותות שחלקם מגיעות מחוץ לארץ, כאילו מימון מחוץ לארץ ורפורמים, שהצליחו לגרום לכך לבקש דיון נושא, פשוט הם סרבים להכיר בפסיקת בגץ. יש כזה דבר, מעניין. והצליחו לגרום לכך שבית המשפט, הצליחו לבקש דיון נוסף, למרות יש החלטה של פסק דין של בית המשפט העליון, שיהיה דיון נוסף. בהרכב של כמה שופטים? שבעה שופטים.
כמה מתוכם ערבים?
דרך אגב, אני צריך לחדש לך שבסיום שלי דווקא שופטים ערבים בנושא הקשותי איתנו. הם מבינים דין ואסלאם וחוקים, כשאתה אומר להם שזה לפי דין תורה אסור, הם לא משחקים
איתך. יש רק אחד
ערבים. ג'ובראן. בסדר, לא, אבל הכל פתוח. בכל מקרה, בכל מקרה, מה שרציתי לומר, שהכוח מאוד גדול, ומשום מה, יש פה כרגע, בצומת הבא, נושאים שעומדים ברומו של עולם, ועל זה אין הרכב של שבעה. אבל לנושא שקשור, זה צריך להגיע להרכב של שבעה. אנחנו בשבועות הקרובים צריכים להגיע לדיון הסופי. היינו צריכים לשכנע, עכשיו, אנחנו עד כדי כך שההתנגדות הקשה, שהיינו צריכים, שהיועץ המשפטי של הרבנות הראשית, הלך נגד היועץ המשפטי לממשלה. שהלך הביתה לנתן. דודו ושניהם, כן. היה פה בעיות קשות מאוד, נעזוב את זה כרגע. בכל מקרה, נחזור העניין שלנו. אני לא רוצה לתת להרחיב על הנושא של המהדרין, בגדול, ממש בחודשים האחרונים יצאה מדיניות כתובה, אבל אנחנו אומרים כזה דבר. ישנן רבוניות שהן מקפידות על כך שהן רוצים, יש להם מחלקה מהדרין. יש להם מחלקה מהדרין, יש להם צוות, יש להם משגיחים, הם רוצים ומסוגלים לתת מהדרין. להם, ודאי שהם לא רוצים שיהיה להם עוד כל מיני גופים שמי יודע. ונלחמים על זה, זה היה בצפת, זה היה ברחובות, בעבר רחוק זה היה בירושלים, זה השתנה.
עד היום?
היום זה לא, זה השתנה. מה שקרה בירושלים, זה עסק מורכב מאוד, גם בגלל שהיא הייתה בלי רבנים מקומים הרבה שנים, וגם בגלל שהיא משרתת קהל מגוון. בירושלים היו שתי סוגי תעודות, קשות רגילה וקשות מהדין. הקשות המהדין של רבנות ירושלים היא הורתה לבעלי עסקים, שמי שרוצה לקבל מהדין ירושלים, זה אך ורק אם זה שחיטה של שוחטים מטעמה. כאילו, לא, הסכימה לקבל שחוטי חוץ במרכאות. עכשיו, בעקבות כך, זה איש בדמוער בשר האקר, מי שמכיר את זה.
מהדין זה רק לבשרים?
לא, 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 זאת אומרת, היא אומרת, אתם רוצים מהדרין, רק מה שאני קובעת, איזה, ממי אתם קונים את הבשר.
חלבי
מהדרין, יש כזה? חלבי זה יותר מוכר. אבל בעיקר, במסות של מסעדות, תראה, המסעדות חלביות זה גם דבר שהוא התפתח בתקופות, בשנים האחרונות, אבל זה היה נשמות קטנה. היה בעיקר מסעדות בשר, אנשים באו לאכול בשר. ולכן גם זה המסה. היום אתה צודק, זה יותר קל. עכשיו, מה שקרה בירושלים, זה הם הקפידו, הם אומרים, אתה רוצה מהדרין שלי, זה רק אם זה שחיטה שלנו. שחיטה שלנו זה שוחטים שלנו, וזה גם יהיה לי גם מגביל את יכולת של בעלי עסק לבחור את מי הוא קונה, גם זה הוא היה חנוק עם המחיר של הבשר, וגם זה פסל שחיטות של העדה החרדית, שחיטות של הרב רובין, של הרב לנדו, למה? כי זה לא שחיטה של ירושלים. בעלי עסק הוא שחיטה, אני מוכן, אני צודק מהדרין, אבל עם בשר של גופים אחרים. לא תיתנו לי? לא. עכשיו, הדבר הזה שכביכול נראה מאוד נחמד ויפה, יצא פה הפוך על הפוך. היו הרבה בתי עסקים בירושלים שרצו באמת מהדרין, והקהל שלהם היה מוכן לאכול לאו דווקא של ירושלים. אז הם, שושלם אמרו אותם, תעזבו אותנו, תיתנו לנו קשות רגילה. בזכות זה נוכל לקנות איזה בשרים שאנחנו רוצים. אנחנו קונים בשרים ועוד מוצרים אחרים שמהדין, אבל לא של ירושלים, גם של גופים אחרים. זה היה במקרה הטוב. בשביל שלב גם כן קנו כל מיני רמות נמוכות יותר. בשנים האחרונות, בעקבות אנחנו נלחמנו נגד התופעה כשגילינו שיש תולת הכשר רגילה, ובפועל יש את הגוף הזה שמציג את זה כמהדין. אבל בפועל ראינו שזה לא בסטרנטי של מהדין, זה בקושי, זה קשור רגילה. כן, יש הפקת חלב מוחי, ויש כל מיני בישול לפי הרימה, ולא לפי בית יוסף, שזה אנחנו לא מסכים, זה יכול להיות בקשרות רגילה, לא במהדין. זה יכול להיות, זה לא חייב שיהיה. הבנו את נורות, רבותיי, אתם מחשיבים את הציבור, אתם רואים, הסיבה שאתם, ראינו אנשים שהם חובשי כיפות, שדעים שחרדים לדבר השם, או שרוצים לאכול דווקא מהדין, הם אלו שנכשלים. למה? כי כתוב מהדין, הם נכנסים, יש תעודה יפה, אבל אין זה שום כיסוי. הוא מסתמך לי גם על המשגיח של הרבנות בכלל. אז לכן אמרנו כזה דבר, וזה החידוש בחוק. חוק איסור הונאה בכשרות אומר, סעיף 11 או 12, שבמתן תעודת הכשר יתחשב הרב בדיני כשרות בלבד. סעיף כזה תמין, נכון? מה, זה לא פשוט? עוד פעם, במתן תעודת הכשר יתחשב הרב בדיני כשרות בלבד. סעיף תמים, נכון? עכשיו, למה הוא כתוב? זה לא פשוט, איך אתה נותן תעודת הכשר? מה?
אני כשרות.
יפה. המדינה הדמוקרטית אומרת, רבותיי, אני אמרתי, רק אתה לבנות היחידי בכל הארץ שמוסמך לתת כשרות, אבל בתנאי אחד, אתה לא מתחיל עכשיו להשתמש בסמכות שנקרא לך לכפות את הדת. לא מנפור, לכפות את הדת, זה מנפור. אבל תשתמש בו לפי היעדים שלהם, להגיד על הצלחה, לתת קשות, אבל להתחיל להגיד לבעל העסק, אתה רוצה קשות, זוכה את הבדץ, תתחיל להוציא את הטלוויזיה, תתחיל לסגור בשבת. לא, מי אמר? מי שמחה? אם זה קשה, זה קשה.
אז בגלל תנוחה בשבת.
רגע, נגיע לתוכו, כל דבר זה בגץ, כל מה שלא.
כתוב, לא כל הארץ.
כן, לא כל הארץ, כן. בכל מקרה, מה שאלת לך אגב?
שמונה.
ועד מתי אני צריך לדבר?
שמונה
ברבע ערבית. יופי, אז אני אתקרב פה, כי אני לא הפרטי. אז עכשיו, במתן דיני כשרות התחשב הרב בדיני כשרות בלבד, אז זה אומר שאם אתה רוצה להסיר את הכשרות, אתה צריך עילה כשרותית להסיר את הכשרות. עכשיו, עשינו ביקורת בבית העסק, שיש לו תעודת כשרות של הרבנות רגילה, אגבי זה יש לו בדץ, נכון? הבדץ הזה התגלה שהוא מטעה את הציבור לגבי רמת הכשרות. זה כשר, לא שזה לא כשר, אבל יש שם בשר לא חלק. בסדר קשר, לא חלק.
עם בדץ.
אותו בדץ, כן, ממש. בדידי אבי עובדה. בעיניים שלי, שמעתי את זה, לראות שבשר לא חלק עם הבדץ, בדץ קיקיוני כזה ואחר. עכשיו, אתה בא למשגיח, תגיד לי, איך אתה מסכים לזה? הוא אומר, מה אתה רוצה? זה לא אני, יש לי תעודת הכשר רגילה. הציבור רואה, אבל מה הציבור לא מבין? נכון שהוא רואה תעודת הכשר רגילה, אבל גם רואה עוד תעודה מסולצלת שכתוב מעדין. נו, תעשה משהו, אבל מה אני אעשה? איזה סמכויות יש לי? מה הוא יכול לעשות? וחוץ מזה, מה, הוא יעשה את הכשרות? הרי כתוב בדיני כשרות, זה כשר? אמרנו במתן תעודת הכשר, יתחשב את דיני כשרות בלבד, אז מה הוא יעשה? אז זה יש בוועדת הכשרות הארצית, של הרבנות הראשית ישראל. ודנה הסוגיה, החליטה להרחיב את המשפט הזה. למה כזה דבר? אם יש הטיה, לא רק הטיה של כשרות ממש, אלא גם הטיה בהגדרת רמת הכשרות, גם זה בכלל עונה בכשרות, ולכן אנחנו, אז מה עושים? אז החלטת ועדת הכשרות אמרה כזה דבר, היה בבית עסק, יש לו כשרות רגילה של הרבנות, והוא מטה את הציבור ומוסיף איזה בדץ קיקיוני, יש לו שום כיסוי, כן? אין, לא יותר שעוד השגחה, וזה אותם מוצרים וכדומה, וזה גם לא מעבין, כן? רשאית, אז המשגיח של הרבנות, שממילא נמצא בעסק, הוא ברגע שהוא נוכח לדעת שיש פה הכשלה שהציבור נכשל, אותו ציבור שמחפש מהדין, הוא חייב לתות לבעל העסק, תשמע אותה, מוסיף להיות מוצא כמהדין. אם בעל העסק מתעקש, אז יש לו עילה, בגלל שיש הטיה ברמת הכשרות, להסיר את תעודת הכשר, למרות שזה לא בדיוק כתוב בחוק. זה מדיניות. ברגע שהוא מסיר, ברגע שהרבנות מסירה את החוק, איזה תעודה נשארת? רק של הבדת. ואז מה עושים? קוראים לרפי יוחאי, בוא תטיל קנס, ובעל העסק מסיר מבין שלו זה. אז יש לו שתי בעיות, או להעיף את הבדת, או שהבדת יתחיל להיות כמו בן אדם. זה פחות או יותר. עכשיו, זה איכשהו קשור לשאלה שלך, נכון? מה קורה שמהדין לא מהדין וכדומה. עכשיו, יש מקומות שהם שמחים מאוד שיש עוד גוף. הרב אומר, תשמע, אני בקושי יש לי פה כוח אדם לקשות הגילה, באות בדץ, מה אכפת לי? רק יותר טוב, שני עיניים, למה, מה, כן? העסק הזה מאוד מגוון, לכן אני לא רוצה לך תשובה חדה. אני רק אומר שבמקרה שכתוב מהדים ויש הכשרה, אנחנו מתערבים. במקום שזה לטיבותה, תרתי לטיבותה, אנחנו לא מתערבים.
אז איך החיים יש לנו מפשוט יודע אם אני יכול או לא?
סליחה?
איך האזרח
הפשוט
יודע אם אני יכול או לא?
יפה. עכשיו, איך הקשר? קודם כל, לכן אני תמיד שואל, למרות כל הלעז שמוצאים על המשגיחה לבדות המקומית, חד משמעית, אם אתה עכשיו בא לבית עסק, בכל בית עסק יש תעודת הכשר, כתוב בה שם המשגיח, שם העסק וכדומה, תוקף התעודה. בדרך כלל היום אנחנו מבקשים שיהיה גם מספר טלפון, והיום לרובם ככולם יש להם טלפון, ואם לא הם אז נפקח מעליהם, אם לא בני מחקת קשות. יש עם מי לדבר, אתה אומר לי טלפון, תשמע, אני צריך מוקום פלוני אלמוני, מה אתה אומר? עכשיו, אין לו שום עניין של המשגיח של הבנות, הוא לא מרוויח את זה, הוא לא מרוויח עוד כסף אם הוא יגיד לך, יומע אותך, זה לא בדעת שהוא השם שלו פה.
מה
עם
הטענה שהוא מקבל את המשכורת
מבעל העסק? רגע, נגיע לזה. בכל מקרה, מבחינת האכיפה של הנוהל, הוא ניצא שם, אני מציע, אם אתם רוצים כזה, דברו עם בן אדם, עד אחד נאמן ביסורים, זה אדם שתפקידו להשגיח במקום, ואפשר להשתמשים ממנו. ואם הוא יגיד לך, תשמע, יש פה בשר, לא חלק, כן חלק, או לא יודע מה שלא יהיה, הוא יגיד לך את האמת, אין לו שום עניין לומר, הוא יעשה את זה. זה שיטה אחת, אלא מה? בדרך כלל, אדם... סליחה?
מה, יש משגיח שיגיד, המסעדה פה...
פשוט בגילה, ולא מעט, כן?
משגיח פעם...
אמרנו, הסיטציה פה היא, סליחה?
משגיח
פעם, אני תוכל את הדגים,
לא
תרוצה. כי יכול להיות שזה לא חלק, יכול להיות שזה בישול לפי הרמה.
אבל למה אתה צריך להתקשר פתאום עם טלפונים, חפש
את האור, אז אני אתן לך תשובה. בוא אני אתן לך תשובה. בוא אני אתן לך תשובה.
אתה בא לאכול, תאכל.
שאלה טובה, אתן לך תשובה. התקשר אליי רב לפני הרבה מאוד שנים. עם הגישה שאתה נדבר אליה. אמר לי, תשמע, אני חינכתי צאן מרעיתי, זה רב חשוב. כל מקום שיש לעבודות מקומית, נגמר הסיפור. נכנסים ואוכלים, לא שואלים שאלות. זה חזק את הרבנות המקומית, נכון? אתה אומר, יש תעודה, לא צריך שאול שאלות, הכל טוב, הכל תקין. ואז, אמר לי, ואז התחילו את כל מיני שמועות, והתחילו שאול, מה, טוב או לא טוב? אמרתי לו, כבוד הרב, רק שתדע לך, בוא נסבר לך עכשיו, אני עכשיו עושה לו סימולציה. אנחנו נמצאים בשטח. ואז, אני שומע באוזניים שלי, בא לעסק, אומר, תשמע, יש לו תעודת הכשר לרבנות, יש לו גם, הוא גם לקח בדת. אמרתי, שמע, ואז אתה רואה לכל מיני חבר'ה עם הכיפות הסוגות שנכנסות, והם רואים ככה בצד לבנות, לא שואלים שאלות, יושבים ואוכלים כי יש לבנות, ואנחנו מחזקים את הלבנות. אומרת, אלו חפיפניקים, לא אכפת להם באמת, לא שואלים שאלות. אבל החבר'ה עם הכיפות האחרות, הם באים, שואלים איזה ילק פה, זה הם אכפת להם, שואלים. היצע הפוך על הפוך. מרוב זה שאנחנו אומרים, איש תעודה, זה הכל בסדר, אז בא לצאת חושב, מפרש את זה כחולשה בכלל, כי בכלל שלא אכפת לכם. ולכן זה לא נכון, אני חושב שהמצב היום זה נכון שנקרא הדין, אם הכל היה בסדר, הכל היה שחור ולבן, אתה צודק. בגלל שיש המון אנרגיות ויש פה גם כן כל נושאים שכספים של העניין הזה, אני חושב שזה נכון, ברגע שבא לעסק רואה, שאזרח נכנס למסעדה, שאני אגיד איפה המשגיח, למה לא רואים אותו? ואתה אומר אחרי שאתה אומר לו, תקח את הטלפון שלו, אתה מדבר, תגיד, אתה שואל אותו, אז רואה שהמשגיח שווה לו משהו, כאילו, בזכות זה שהמשגיח מדבר עם הלקוח, הקליינט יושב ואוכל, נכון? עכשיו, בזכות זה, זה גם חזק לא רק את החסנו של המשגיח, גם את המשגיח עכשיו שהוא יבוא וידרוש לתקן משהו בקשרות, ליקוי, ועל עצמך גם עכשיו ישמע לו, כי יובין שלא, יש פה שרשרת שלמה, אז אני מסכים שהכי טוב היה שהכל היה שחור לבן, אבל המציאות היא מורכבת, ולכן זה חשוב לשאול שלא, לא צריך להיות עד הסוף, לשאול. יש תעודה בתוקף, למה היא לא בתוקף? איפה המשגיח, מה השם שרוצה
בבית? בשר עצמו, מאיפה?
רגע אחד, דיברנו עכשיו על מסעדות, עכשיו נדבר על יצרן, חוזרים לנושא של יצרן מזון. בתעשיית המזון, העסק הרבה יותר, זה סגנון אחר של עבודה, כן? כיוון שזה ייצור מסוים, אגב, מה אתה שאלת אותי שאני לא אשכח את ה...
למה נותנים לבית עסק את
הכנס?
תשובה, אז... בסדר, פחות שנרוויח את השאלה. התשובה היא שבית החוק איסור על כשרות לא מאפשר לנו לתת קנס מנהלי על נותן ההכשר. אני יכול לתת קנס מנהלי על מקבל ההכשר, על בית עסק שמציג את זה בקשר. אני פועל נגד הגוף על ידי הטלת קנס על בית העסק. עכשיו, לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב.
אתה יכול להציע, אסור לקבל.
סתם עונה לא יכול להגיד
עכשיו, לא, השאלה פה למה אני, למה החוק עונה בקשות? חוק עונה בקשות נזהר בכבודה
המשטרה ביחס אליו,
אז עכשיו, בחוק שלי לא, יש חוקים אחרים שכן, יש חוק הגנת הצרכן, יש חוקים אחרים שאתה יכול להגיד, יש עונה, יש מצג שווא, אבל זה משהו פלילי וזה תפקידה של המשטרה, אבל זה לא כנס. כנס, מה שטוב בכנס, למעשה החוק שלנו חוק פלילי, רק אנחנו נכללנו במסגרת חוק עבירות מנהליות, שזה טוב ופחות טוב, אבל זה יותר טוב מאשר לא טוב. מה הכוונה? מקרא הדין עובר על סעיפים בחוק יסוד עונה בקשות, דינו מאסר שנה. זה הסנקציות שכתוב שקבועות בחוק. עכשיו, זה יפה מאוד, זה נחמד מאוד. היום על רצח יקרה לו בקשה קרה.
לא,
תקופה
שהיה
מה, אני
מקבל לכל קשר בקד.
מיני הרבה.
מבחינה.
אז לכן, בכל מקרה, החוק עבירות המנהליות, מה שהוא אומר כזה דבר, גם חוק שהוא פלילי, הוא עדיין פלילי, אבל אני, כדי שזה יותר מהיר, תחשוב שיהיה משפט, צריך להגיש כתב אישום. כתב אישום היום עד שהוא מוגש, זה שנה, שנה וחצי, שנתיים. אז בינתיים אנשים יכלו כתב, כי אני צריך פה משהו מיידי, אומנם קטן, זה לא, זה 2,000 שקל בסך הכל. רק להתקרב, נכון? אז לכן, הכנס של 2,000 שקל, אז יכול שהוא קטן, אבל מי שקיבל אותו, א', הוא זכה לבית השופט. ברגע שאדם שקיבל כנס, זה דמוקרטיה. בכל מה תשמע, או זה לאדם לא ידעו למעולם, או זה היו, אבל זה לא אני, זה הוא, וכדומה. מי שמבקש לשפט, כלומר שאז מוגש נגדו כתב אישום פלילי. וזה דרך פרקליטות המדינה. אנחנו ממש, בגלל שהעסק הזה בעצלתיים, אנחנו יצאנו במכרז, לפעמים יש זוכה, מכרז, נקרא ייצוג משפטי במיקור חוץ, שבו אנחנו, זה גם חידוש המדינה עושה את זה, בגלל ליבוי המקרים, אז הפרקליטות היא מאוד עמוסה במקרי שוד, אונס ורצח, אין לה כל כך זמן להתעסק בזה. אז היא מאפשרת לנו, בגלל המוגבלות שלה, להיעזר בעורכי דין חיצוניים פרטיים, שמחויבים בנהלי הייעוץ המשפטי שלה. נעזור את זה שנייה אחת. עכשיו נעזור לענייננו. בואו קצת לדקות האחרונות. זיופים, כן. מישהו יודע מה זה? זה דוגמה זיוף בתחום של התרומות ומעשרות ועורלה. אחד הדברים שהבנות הראשית ישראל חוללה, מהפך, חשובה מאוד, זה נושא של השווקים הסיטונאיים שהם תחת הכשר. זאת אומרת, בעבר, המשגיח, לפני 30 שנה, משגיח, בית עסק שיש לו פלאפל, משגיח, מגיע בבוקר, הוא לוקח את העגבניות, המפיתונים, מפריש מעשר וכדומה, עורלה, יש או אין לו ידוע, לפי החוזה עורלה הולכים, היום נגמר הסיפור הזה. היום אנחנו לא מרשים ממסעדות, בתי עסקים, מלונות ויצרנים, לקלוט תוצרת מהשוק הפרטי. אתה צריך אך ורק מקומות שהם מושגחים. איך אני יודע שהם מושגחים? יש לנו מחסני שיווק בצריפים, בעוד כמה מקומות בארץ, מרלוגים, מרכזים לוגיסטיים, יחד הפקטיב, שיותר השתות בארץ, ושם יש משגיחים כבר שם, שהם למעשה נמצאים בקשר עם החקלאים. יש את החקלאי שמגדל, נגיד את זה למרכז הלוגיסטי, ומשם זה יוצא למקומות. כבר שם אנחנו חייבים תעודת הכשר. עכשיו, מה זה אומר? שמשגיח, שוקל, בודק שאין בעיה של עורלה, בודק משקלים, מפריש את התרומות לנסות, וכן אומר. אחר הדברים האלו בונים משטח, וזה הולך לבית העסק. בית העסק הזה מקבל תעודת משלח שבו כתוב את סוג המוצר, ואת המשקל שלו, כמות שלו, ואגב לזה יש תעודה שמוכתמת, ולא חשש עורלה, תרד בשביל, משהו כזה. עם תאריך ועם החותמת של הידנית. עכשיו זה מגיע לקצה השני, לקצה השני בודקים. למעשה זה מאפשר לכך שהמסעדות או הפלאפלים הם לא מחכים למשגיח שיבוא להפריש. לחלילה אם הוא לא מגיע המשגיח ואיתם אוכלים טבל. לכתחילה היום זה מעשה גם תשובה על העניין של שיטת השגיחה של משגיח יצא ונכנס. המושג של משגיח יצא ונכנס יש לה יסוד הלכתי, והשימוש בשיטה הזאת הוא בא לאפשר כמה שיותר בתי עסק שיהיו קשרים וגם על פי יסודות ההלכה. מה הכוונה? אחת השאלות שצריכות לשאול תמיד, הרי יש כל כך הרבה צעקות, הרבנות כן מתפקדת, לא מתפקדת, למה הרבנות לא דורשת מכל בתי עסקים בארץ שיהיה למשגיח צמוד מפתיחה ועד סגירה? למה אתם חושבים?
מי שלם את זה.
מי שלם את זה, זה אומר השאלה. מה?
אלפים.
גם צריך לא כל מי תמצא, איפה תמצא אותם? יום שלם. דבר שני, זה לא תפות של כסף. בעלי ציקום את שמענים שלהם, עלינו עונה מיסים, חשמה ומים. אני פיתרתי פה את כל הפועלים שלי, רק אני ושתי עובדים פה על הפס, ואתה עכשיו עוד בא לי פה תקבל לי פה עשרות לפי שקל לחודש. אבל זה 14 שעות יום. לא, זה לא לעניין, זה לא הולך. המושג של משגיח יוצא ונכנס, זה לא בכל מקום אנחנו משתמשים בזה. מקומות שזה ניתן, למה זה ניתן? קודם כל בעל העסק, בעל מועצה דתית, חותם על התחייבות שלו, שהוא יקנה אך ורק מספקים כשרים, אם זה דירי נאפה, אם זה תוצרת חקלאית, אם זה בשרים, כדומה. הדברים מוכתמים, ממילא למשגיח שמגיע בהפתעה, שזה עניין של מיוטט, זה יסוד הלכתי, הוא יכול לוודא שכל התוצרת שנקלטה, גם לפי הכמויות, גם לפי התיעוד, לפי התעודות משלוח, שאכן זה ממקור כשרים. יש אומנם נושא של תהליכי עיבוד הבשר, או עיבוד המזון בבית העסק, שפה זה לא מספיק שהבשר כשר, צריך לבדוק שהגוי לא דפת האש, זה לא מופרך. וכן אז זה הדרך. אז נמשיך הלאה, נגיד כמה דוגמאות של בעיות. מישהו יודע מה זה?
על העוף.
על העוף, זה נמל הבשר בעיקר, זה פלומבות. פלומבות מי זה? אם פותחים אותה, אני לא רוצה לפתוח את זה כרגע. זה מסה, הכתוב קשה בהשגחת רבנות הפלונית, זה מצמידים לבשר. עכשיו, את זה מצאו אצל הרבי. עכשיו, אם שוחטים עכשיו בהמה ומסמים את הדבר הזה, הבהמה מוצגת כקשרה. ואם איזה ערבי שם את זה בדליל בלח, או לא יודע איפה שלא יהיה, זה מסוכן. אנחנו היום עושים פעילות משותפת עם המשטרה בפיצוח, תופסים את העבריינים, מחרימים להם את זה כמובן, וכמובן שמשנים את כל השיטת המיתוג, צבע אחר, סליחה?
ברבנו
דרך להם פלומבות? בטח, לא, לא, לא. לא, זה הולוגרמות.
לא, פיצוח,
לא. הפלומבות, תראה, זה, יש חלק מהדברים, יש עניין של חותם לתוך אותם. עכשיו, השאלה ממה הוא עשוי, והאם זה החותם, האם זה...
כי
אדם... השימוש בזה, לפעמים לא תמיד, זה נדבך, תמיד אפשר לזייף. היום במיוחד הטכנולוגיות כל כך מקהלות על זיופים, זה באמת לא... לפעמים זה גם שיווקי. כשאתה רואה פלומבה, יש את העניין, הפלומבה לא חייבת להיות מסוג הזה. יכול להיות גם פלסטיק, יכול להיות ברזל, יכול להיות סוג של מדבקה שאתה פותח אותה לקראת. יש כל מיני שיטות. גם הרבנות משתמשת בניוד הפנימי בפלומבות הללו, זה חלקי בשר גולמי, אבל נעזוב את זה כרגע. עכשיו מישהו יודע מה היום? יום הילולה. היום זה יום הילולה. אם דיברתי עם מישהו בסקריפ אותה בבשרלי, זה דוגמה של זה אחד, דרך אגב, אחד דברים שהיום מאוד נפוץ אצלנו בפיצוציות וכדומה, נושא של ערק שהוא בעל קשור מזויפת עם בדץ, כן? קודם כל, אין פה רבנות, זה כבר אומר שיש פה בעיה במוצר, כי זה נגד החוק. ולא רק זה, יש כאן בעיה חמורה מאוד בריאותית. למה? כי יש פה בעיה של מתנול, רמת מתנול גבוהה מאוד, שמי ששותה מזה יכול להיעזק גם בריאותית. עכשיו, בעלי אותם זייפנים, הם אוהבים איזושהי דמות שיכולה להביא להם ברכה בעמלם, אבל הם גם יכולים לא קשה. אז לכן חשוב מאוד להקפיד, א', סימן זיהוי, המחיר הזול, דרך אגב, הסיבה שיש לנו זיופים גדולים מאוד בתחום של המשקאות החריפים זה לניסוי. אם פעם ערק עלה, כמה עלה ערק? כמה עולה היום?
80.
יש פה בקיעים, אתה רואה? הקפיצה הזאת זה בעיה של ניסוי, וזה גורם גם לדבר זיופים מצא של עונה וקשות.
זה באמת הבקוק שלו נקבע.
זה הבקוק שלו נקבע. זה עשי פה על לוח ליבנו. עכשיו... זה מה שנקרא, זה דוגמה מסתכלת? כן, זה בעיה מאוד קשה הייתה. זה סוג של פעילות, סוג של פעילות מודיעינית, שצריכנו לשים את ידינו על כפר ערבי, שניסה להדביק מדבקות, ניסה או לפעמים גם הצליח, אנחנו יודעים של קשות, זה הגיע אותו ממש בשנה האחרונה לבית משפט העליון. כיוון שהבחור שלי יש לו הרבה כסף, וצריך, הוא טען שזה לא הוא, זה מישהו אחר שמזהב אותו.
יש לך על בית משפט מנהלי, תגיד כל העתירות
שלכם. לא, לא, אנחנו, בגלל שאנחנו מדינה,
אז... שלוש מדעתים שונים עושה.
כן, כן, והכל מזויף, הכל מזויף.
הרב גולי, הכל הם הרבה הרבה
שונים. מה זה?
אז יופו שזה, לילה זה לא בנות חיפה, ולא כלום, זה בשר טרף. בכל מקרה...
שם הדקה?
מה? לא, אתה יכול להסתכל, אבל לא להשאיר את זה. זה דוגמה סתם של... לכן פה צריך באמת הולוגרמה, פה צריך גם...
זה נורא קל, מה בעיה להקביל?
נכון, אז לכן היחידה, אני אשפך הפעילות של היחידה. אני אסיים עוד מקרה אחד, אני אסיים בזה. אנחנו עלינו על זה בעקבות חקירה של ערבי, שפתח את הפה כי הוא הסתכסך עם המתחרה שלו.
קשה לפסח גם, ראית.
למה לא? שניים במחיר אחד.
כתוב קשה לפסח.
רגע, בוא נסיים, בוא נסיים. יש עוד כלל אחד ונסיים בזה. עוד סעיף בחוק. יש עוד סעיף אחד בחוק. יש עוד סעיף בחוק שלמעשה מחייב שכל מוצר שמוצר כתקשר בכתב, רבותיי, אני עכשיו על סיפור קצר. אם יש מוצר שקיבל תעודת אשר, הוא חייב לכתוב שם נותן ההכשר. מה ההיגיון? שלא מצב שאני כותב כשר או כשר לפסח, אני לא יודע מי נתן את ההכשר, ומה רמה שלו, ומי מה שהוא באמת נתן. אז חובה שיהיה זיקה בין ציון הכשרות לבין מי שנתן את הכשרות. זה בא להגן על הצלחה. אתה כותב כשר, מי נתן את ההכשר? עכשיו, לפני כמה שנים, פקח של היחידה שלנו נמצא באזור חדרה, נכנס אחד החנויות, הוא רואה למעשה סוג של מאכל בשרי, שכתוב איזה כשר. כתוב כשר, לא כתוב שם נותן ההכשר. עכשיו זה עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות, כי לא כתוב מי נתן את ההכשר. טוב, הוא מתחיל לעלות לעין, פותח את הבדיקות, הוא רואה שזה מיוצר באזור תעשייה ליד חדרה. טוב, מגיע לפי הכתובת למקום, מחפש מקום, הוא לא מצא שום מקום, הוא רואה בית דלתות של ברזל, מתחיל להזין, הוא שומע באחד הדלתות, רחש בחש, עובדים. דופק בדלת, אחרי כמה זמן יצא איזה רוסי, הוא אומר לו, כן, מי אתה, מה אתה? אמר, אני רבנות ראשית, הוא אומר, תורף מפה לפני שאני לא. טוב, באותו רגע, הפקח מתקשר אליי, אנחנו מזדקים את היסם, יחד עם הפיצוח, ופורצים פנימה. עכשיו, מה היה שם? המוצר היה קרפלח בשר. עכשיו, קודם כל, מי ששומע קרפלח, זה כבר מצא קשותי, נכון? יכול להיות קרפלח זה, נכנסים פעם, רבותה, היה בשר טרף בתוך העסק, ולא רק זה, גם היה בורקס גבינה. המפעל הזה ייצר בורקסים בגבינה, הוא ייצר את הקרפלח עם בשר, עם חזיר.
יהודים?
לא יודע, לא היו חופשי כיפות, אבל אני מניח שחלקם גם לא היו רק גויים. אז זה היה מזעזע, פשוט תפסו את המקום הזה, הוא מילא כיסנים של קרפלח בבשר החזיר, לא חזיר, בטרפות נבלות, הוא היה קונה את הטרפות של המשחטות, הוא מאבד אותם ונכנס לפנימה. כמובן שהוא חטף פתק נסות של החיים שלו, הוא סגר את העסק, ובסוף הוא גם חזר בתשובה. אחרי הרבה שנים, הוא לא חזר בתשובה עם כיפה, כנראה חזר בתשובה שהוא ביקש הרבה שנים, אחרי זה הוא ביקש תעודת הכשר. פעולה שזה לא הולך לו. הכל לא זכה לקבל אותו. מה שרציתי לומר, רבותיי, לסיכום, רק אחרי זה אני אשמח לקבל את המבריקות, לסיכום. הרבנות הראשית ישראל עובדת סביב השואה נשיאו למשהו בימנה, אנשים עובדים שם במסירות נפש. יש מה לתקן, אני לא נכנס לסוגיה של עובד, ניגוד עניינים של עובד מעביד, יש לזה גם פתרונות. אני חושב שבסופו של דבר, אני אישית אוכל במקום שיש בו תעודת הכשר של הרבנות. אני גאה להיות חלק מהמוסד הזה, ואנחנו עושים את כל המרצים לתקן את כל אותם ליקויים שכן קיימים, ולשדרג אותם בכלים החדשים שקיימים פה במדינה.
שכוח, 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 שכו